בוקר טוב, שלום. אתם איתי ב-103 FM, כאן מיכל דליות. כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ. על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה. ומי שאחראי על השידור הוא סתיו קורנס. אתם זוכרים שפעם אמרתי חדש, סתיו קורנס, רק התחיל, והנה אתה מהוותיקים פתאום. אחלה סתיו. הטלפון שלנו, כדי שאתם תעלו לשידור, הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים ושולחות הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. וכמו שאני אומרת תמיד, זכרו שגם אם אתם שולחים הודעה ובאותו יום לא עליתם לשידור, זה ישנו מאיר הרואה, היא תחזור אליכם במשך השבוע. ויש סיכוי גדול שכן, מי שמשאיר הודעה בסוף עולה לשידור. אתם יודעים מה, אני אתחיל רק רגע עם משהו, רגע לפני שאתם עולים לשידור ושואלים אותי, אני רוצה רגע לספר לכם על ילדים בסיכוי, או ילדים מפנימיות. אני כמעט מדי שנה, כמעט מכל קיץ, אתם כבר מספיק מכירות ומכירים אותי, אני נותנת במה לנושא הזה, ואני מזכירה אותו שוב. אני רוצה שתדעו, יש בערך 400 ילדים ובני נוער שבדרך כלל ביום יום שוהים בפנימיות ברחבי הארץ. ואותם 400 יוצאים עכשיו בחופש הגדול לביקור אצל המשפחות המלוות שלהם. אלו ילדים שלא יכולים לחזור הביתה לבית הוריהם מכל מיני סיבות. מתוך אותם 400 ילדים יש 70 ילדים נכון להיום שאין להם לאן לצאת בחופש הגדול. חבר'ה, תחשבו רגע על ילדים בני 3, בני 7, בני 9 או 11, שנשארים בפנימייה כי אין להם משפחה מאמצת, משפחה מלווה. הם לא יושבים ביום שישי סביב שולחן, הם לא הולכים לבריכה עם ילדים אחרים. באמת, רק תחשבו על הדבר הזה, אוקיי? אז משרד הרווחה, זה תוכנית שמשפחות מלוות, היא תוכנית שמשותפת למשרד הרווחה ולעמותת ילדים בסיכוי. אז אנחנו קוראים לכם, לציבור, לפתוח את הלב, לשקול ולבדוק איך זה עובד, להפוך למשפחה מלווה, כזאת שתעניק לילדים האלה את האפשרות לחוות רגעים של חום, שייכות ואהבה בתקופה הזאת, שפה במיוחד עכשיו כל כך חסרה המשפחה. מה אני רוצה לראות מה עוד כתוב לי כאן. באמת תחשבו רק רגע שממתינים עכשיו 70 ילדים לליווי משפחתי שאפשר להם לצאת מהפנימייה ולחוות קיץ עם טיולים, בריכה, רוחות שבת, חיבוק חם, מבוגר שרואה אותם, מבוגר שמאמין בהם ורוצה בטובתם. Okay, צריכים לדעת מה זה לא כמו לאמץ ילד, זה לא לגור אצלכם בבית, לא להיבהל. תרימו טלפון, קודם כל להיכנס לאתר ולכתוב משפחה בסיכוי, אתם, ילדים בסיכוי, עמותת ילדים בסיכוי, אתם תמצאו את זה. אבל אני מכתיבה לכם פה טלפון, תתקשרו אליו באופן ישיר, תבררו איך זה עובד, יש להם גם ערבי חשיפה, הם מסבירים איך, נותנים דוגמאות ממשפחות אחרות. אז תתקשרו בבקשה ל-050-899-2825. אני חוזרת שוב. התוכנית של משפחות מלוות, תוכנית כזו שהיא משותפת למשרד הרווחה ולעמותת ילדים בסיכוי. הטלפון לברר מידע הוא 050-899-2825. והלוואי ומי מכם שמקשיב ומאזין לי עכשיו, ירחב ליבו וקודם כל רק תתקשרו, תבררו במה מדובר, ואולי אתם או אנשים אחרים שאתם מכירים ייתנו לזה מענה. ואנחנו הגענו לחופש הגדול של הילדים הפרטיים של כל אחד מכם, יחד עם הבלגנים של החופש הגדול, יחד עם הסמכות וגם עם העצבים של החופש הגדול. אז יאללה, בואי, ניקח את שיחת הטלפון הראשונה ואני אראה איך אני יכולה לעזור. שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, נעים מאוד.
אהלן.
קוראים לי שירן. קודם כל חשוב לי להגיד שאני מאוד מאוד אוהבת את התוכנית שלך, ואני לומדת ממך המון גם מהספרי ילדים.
וואי, תודה שירן.
אני מאוד מאוד נהנית, ואני באמת לא מפספסת כמעט אף
תודה. תוכנית. את יודעת מה שירן, הרמת לי רגע להנחה, הרמת כן. לי להנחתה שנייה קודם, אני רוצה שאתם תראו, תקשיבו, יש לי 7 ספרי ילדים, שהילדים אוהבים אותם מאוד, וזה נכון. הקהל. זה הקהל במקרה הזה. ההורים צריכים להסכים, אבל הילדים אמורים לאהוב. והם רוצים לשמוע את זה שוב ושוב ושוב. את יודעת, בתקופת המלחמה אני קיבלתי כל מיני איסטגרמים של הורים שצילמו את הילדים שלהם, מקריאים לעצמם או לאחים הקטנים שלהם את הסיפורים שלי. עכשיו, מה בעצם אני עושה בספרי הילדים האלה? אני לוקחת דילמה שקיימת בבית, בעיות בגמילה, בררנות באוכל, בעיות בהרדמה, חוצפה, מסכים.
המסכים, ספר מעולה. מעולה.
תודה, שירן. בקיצור, בדיוק, אני מתארת שם, אבל תמונות ציורים הם נהדרים, המאיירת מדהימה. הספר שאני כותבת אותו תמיד יחד עם אופרה שפר ברוש, וזה בעצם מתאר את הדילמה, את ההתלבטות של ההורים, את מה שהם עושים שזה לא עוזר, ואז בעצם ההורים מחליטים לעשות משהו אחר. והמשהו האחר הזה פותר את הקושי, פותר את הבעיה. ושזה נהדר. עכשיו, בסוף הספר, נכון, יש תמיד את ה... זה נקרא דאבל ספרד, שאני, נכון. אני, זה מכתב שלי אל ההורים, שמתחיל בהורים יקרים. תזבינו למה הבעיה הזו נוצרה, ולמה הילדים ממשיכים עם זה, ולמה בעצם הפתרון של ההורים בסיפור, הוא זה שקידם את הפתרון של הבעיה, ושסידר את האווירה בבית. אז יאללה, אתם לכו לחנויות הספרים ותקנו, זה ספרים נהדרים. אז תודה שירן על ההזדמנות.
בשמחה.
עכשיו, כן, ספרי, ותודה על המשוב, תודה.
בכיף. ככה, אני אמא לילדה בת 5, ומה שרציתי בעצם לדבר איתך עליו, זה שבעצם מה שנראה שהילדה שלי סובלת מחרדות, עקב כל העניין של המצב הביטחוני, של ההזקות, אם זה עוד התחיל מהשביל לאוקטובר, אנחנו תושבי מרכז, ובעצם מהמלחמה שבעצם הייתה, לפי מה שהייתה עם איראן, זה רק הלך והחמיר יותר. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שהיא מאוד מאוד מפחדת ללכת לישון. מדובר בילדה שמגיל חצי שנה כבר נרדמת לבד.
כשאת אומרת היא מפחדת ללכת לישון, האם את רואה משהו או שהיא אומרת, אני מפחדת, אני מפחדת?
היא אומרת, אני מפחדת, אני לא מסוגלת, אני מדליקה לאורות, כל מיני מנורות לילה, וזה דובי, ואני מקריאה לסיפור, ואז בעצם קורה מצב של טיילת, הלוך חזור, הלוך חזור, עד שהיא בעצם כבר מגיעה שעה 10, והיא כבר קורסת, ונרדמת או בספה.
עכשיו, הטיילת, שירן, הטיילת היא, כי בעצם את שמה אותה במיטה, שמה לה מוזיקה, מדליקה אור קטן, אבל יוצאת. ואז קורה מה שקורה, הטיילת הזאת יוצאת, נכנסת, יוצאת, נכנסת. בסוף היא כבר נרדמת או על הספה בסלון, או שבבכי כבר בחדר שלה. איך זה נגמר, נכון?
זה ככה, כן. יותר מזה, גם יש התעוררויות באמצע הלילה, בשלוש, ארבע לפנות בוקר, שהיא פשוט באה למיטה, אומרת, אני מפחדת, אני מפחדת. גם אם נניח היא שומעת הודעות בפלאפון, כמו שבעצם הייתה את
הסמסים,
כן, למרות שזה לא היה לי את הסאונד המלחיץ הזה של פיקוד העורף, אבל כן היה לי איזושהי אפליקציה עם רעש, כמו שמקבלים הודעת וואטסאפ. אז כל הודעת וואטסאפ שיש בבית היא פתאום מאוד קופצת, יש הזקה, יש הזקה, צריך ללכת לממה. אז כל הזמן באיקון, והיא כל הזמן בפחד.
אז שירן, כמה דברים. קודם כל, יש סיכוי. תחשבו על ילדים בני 5, זה אומנם לא כולם, אבל אנחנו רואים היום תופעות, יש ילדים עם טיקים, ילדים עם רגרסיות בכל מיני גילאים, ילדים גם בגיל שנה, שנה וחצי שישנו לילה שלם, יש פה רגרסיות של מוצצים, של גמילות למיניהן, כמו שאמרתי, טיקים, גמגום, התעוררויות בלילה, בוודאי, בוודאי. עכשיו, בעצם, מה שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצות ככה לסדר את זה באופן הגיוני לנו בראש, אנחנו צריכים עכשיו לעזור לילדה המסוימת הזאת שלך להירגע. זה התפקיד שלנו. יש כבר איזשהו שקט, אנחנו מאוד מקוות שהשקט הזה יאריך ויהיה, ולא יהיו לנו עוד פעם הפתעות בשנה, שנתיים, שלוש, חמש, עשר הבאות, אוקיי? נגיד, זאת הכוונה. ואנחנו צריכות פשוט להרגיע את הילדה עכשיו, חרדות כאלה או פחדים כאלה, בואי נקרא להם, מה שבעצם, יש פה שני דברים, אחד זה חרדה ואחד זה פחד. כשיש צליל של התראה אצלך בטלפון, והיא אומרת, מה זה? צריך ללכת למקלט? זה לממד? זה פחד. זה משהו שבאמת ובתמים קורה, זה נקרא פחד ראשוני. זה באמת ובתמים קורה, והיא נלחצת, והיא רוצה לדעת אם צריך ללכת עכשיו, אוקיי? כי זה עד לפני שבועיים, זה מה שהוביל אותה לממד. זאת אומרת, מבחינתה זה זה. ודווקא פה, אני הייתי אומרת לה משהו אחר. הייתי באה והייתי אומרת לה, את יודעת, לפעמים כשיש לי את כל מיני כאלה בטלפון, פאפה, פאפה, פי, 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 פתאום, אנחנו, פתאום את נורא ניבלת, אולי זה כמו הזקה. אז זה לא מתוקה, זה לא. נכון שזה דומה ואולי זה יזכיר לך, אבל אני רוצה שתדעי שזה לא, עכשיו יש מאוד שקט, ואין יותר אזעקות, ולא צריך ללכת, ואם היא יודעת את המילה מלחמה, כי עשיתם בהם שימוש, אז את אומרת לה, אין יותר מלחמה, הסתיימה המלחמה, זה מה שבעצם אמרת. זה לא יגרום לה, לא לקפוץ בהתראה הבאה שתהיה לך.
נכון.
כי את בעצם רק אמרת איזשהו משהו, והיא עוד עושה...
היה לנו מקרה דומה כזה, ובאותו ערב, זה היה ממש השבוע, באותו ערב היה התראה של, של ירי מהחותים, ואז היא פשוט באה אליי והיא אמרה לי, את רואה, את רואה, את רואה שיש?
נכון, אז לא להתבלבל ולהגיד לה, וואו, איך אני האמנתי והייתי בטוחה שזה נגמר? אוף, איזה מעצבנים החותים האלה. זה כן. הכל. אנחנו, יש לנו נטייה לסבך לילדים את החיים על ידי דיבור יתר. המון מסבירים, המון מדברים, מתנצלים, מתבלבלים, לא יודעים, משקרים, כן אולי לא, כן אולי כן, במקום להיות מאוד פשוטים. והיא אומרת לי, את רואה, את רואה, ולהיות מאוד, רק לענות למה שהיא אמרה, להגיד, את צודקת, איזה מעצבן זה? הייתי בטוחה שזה נגמר. עכשיו, אם את תגידי לה את זה היום, יכול להיות שתגיד, אבל את זוכרת שהיה לפני שבוע, ותגיד לה, נכון. אבל את יודעת, בינתיים עברו יותר ימים, וזה לא קרה. אבל את יודעת, חוץ מזה, אם גם באמת יהיה צלצול בטלפון שצריך ללכת לממד, אני הרי אגיד לך. ויש לנו כבר הרבה זמן ללכת לממד, ואנחנו יכולות ללכת בלי לחץ, ואין שום בעיה, ונגיע לממד. מין כזה. את מבינה? אני כן רואה את הילדה, אני לא מבטלת את מה שהיא אמרה או את מה שהיא מרגישה. זה העניין. זה בעצם הנושא, בקטע הזה של ההזקות. היא אומרת, את רואה, את רואה, תגידי לה, אוף, את צודקת, איזה מעצבן זה. הבנת? זה מרגיע, זה משקיט. אני לא באיזשהו מקום שאני מסתבכת עם הדבר הזה. זה הדבר הראשון, אפרופו הוואטסאפ. או בכלל, או למשל, אמרנו לילדים נגמרה המלחמה, ופתאום היא לא נגמרה. ואז הוא יבוא ויגיד, את רואה? אז את משקרת, את אמרת לי. אז התשובה הכי טבעית ואמיתית זה להגיד, הייתי בטוחה. זה מה שאמרו בחדשות. כולם אומרים את זה. איזה מעצבנים הם שזה לא קרה באמת. זה הכל. זה הכל. הכי פשוט בעולם. בלי מה היא אומרת, מה היא חושבת, לאן זה לוקח. בלי הסיבוכים האלה. זה הנושא הזה. עכשיו אני רוצה כן לדבר איתך על הלילה. ברגע שאת אומרת לי, יש את הילד, יש את הילד, מה שאני מבינה פה זה שהילדה רוצה אותך. אם זה חרדה, או אם זה התנהגותי, אם היא מעמידה פנים, היא לא עושה, היא לא עושה בכוונה.
נכון.
היא לא עושה בכוונה. היא כבר, גם היא רגילה, אולי בוא ניתן לה באמת, נחיל אותה ונגיד, באמת הילדה חוששת, פוחדת, מתקשה כבר. יש לה חלומות מאוד לא נעים לה. בואי נפסיק עם הטיילת הזאת. בואי נקנה לה שקט. אני אומרת לך, שירני, שבי אצלה בחדר. יותר מזה. ומי שמקשיב לי כבר שנים, כבר שמע אותי אומרת את זה, שירן, אני אגיד לך את זה שוב. יותר מזה. את יושבת, קודם כל את מודיעה לילדה, מתוקנת, את יודעת, כבר הרבה זמן את מתקשה להירדם. אז אני, ואת גם יוצאת לסלון, ואת רוצה לראות אותנו, אז אני החלטתי שאני רוצה לעזור לך. ולכן, כדי שלא תצטרכי לצאת מהמיטה ולרדת מהמיטה ולבוא לסלון, אני נשארת בחדר. אבל, כמובן, יש איזה תנאים, אני לא עונה, אנחנו לא משוחחות, אני ממש לא, לא מדברות. אני רוצה להגיד לך, גם אם הילדה אומרת, אמא, 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 אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, תעני לי. ואת אומרת למאמי, אמרתי לך שאני לא עונה, ענית. הבנת? זה נקרא לענות. לכן את עושה ש... אבל אמא, אבל אמא, ש... וזה מעצבן נורא. אבל רק ככה היא תבין שאת באמת לא עונה. אבל את נשארת בחדר. זה שאת נשארת בחדר, קודם כל גרמתי לה לא לרדת. מבחינתי, קחי כיסא ותישעני על הדלת. כי אם היא קמה, ותגידי לה, אם תקומי מתוקה ותרצי לצאת, אני רק אחזיר אותך למיטה. עכשיו, תחזיר אותה למיטה. אני פעם, אם את זוכרת אחד הפרקים של סופר נני, החזרתי ילד 27 פעמים.
נכון.
בלי כעס, בלי צער. בהתחלה, הוא הסתכל עליי. אחר כך הוא צחק. עכשיו, הוא לא צחק כי משהו יצחיק אותו. הם צוחקים ממבוכה.
נכון.
ואז הוא כבר התחיל, אבל אמא, אבל אמא, אבל תגידי לה, אבל אמא, אבל אמא. ואני אומרת לו, למיטה, והאמא יושבת שם על הספה בסלון ובוכה, ובפעם ה-28 הוא יושב על המיטה והוא בכה. והוא בכה כי הוא הבין שאין טעם לרדת, כי המחשפה הזאת מחזירה אותו. עכשיו, אני רוצה שתייצרי אותו מצב, את יושבת שם כדי שהיא לא תצטרך לרדת, ועצם הישיבה שלך שם מעודדת אותה, מחזקת אותה. עכשיו, אני אומרת לך, מעבר לאורות, שימי מוזיקה. אני לא זוכרת אם אמרתי את זה בשבוע שעבר או לפני כן, שימי מוזיקה, את לא מאמינה איזה אוצרות יש בספוטיפיי, שימי רחש של גלים, ים, זה מאוד מרגיע ילדים, שימי רחש לבן, הדברים האלה מאוד מרגיעים ילדים, תקשיבי טוב, את תצחקי, אבל אני אומרת לך מניסיון אישי שאני ככה הרדמתי את הילדים שלי, כולנו עברנו מלחמות, גם אני וגם הילדים שלי, תכתבי בספוטיפיי, whales sounds, קולות של לוויתנים. עכשיו, לוויתנים הרי מדברים ביניהם, והקולות שלהם מתחת למים, את לא מאמינה איזה צלילים זה, בום! עד היום אני נרדמת עם זה, תוך 30 שניות. זה עושה, זה משפיע על גלי הבטא במוח. החזרתיות הזו של הצלילים האלה. אז מעבר לאור הקטן, ספחי את הטלפון שלך, או טרנזיסטור, משהו שאת רוצה, על הסאונדים האלה. עכשיו, ואז היא תרדם. עכשיו, הקטע הוא שהיא מתעוררת בלילה. עכשיו, את יכולה להחליט, וזה בדיוק המקום שתמיד ההדרכה גם צריכה להתאים למשפחה, להורים, לרצונות, לצרכים. את יכולה להחליט. אחד, את יכולה להחליט ולהגיד לה בפצקי, אם את מתעוררת בלילה, אני אחזור שוב, אני אחזיר אותך למיטה, ואני אשב, אני אחכה עד שתרדמי. ואז את מחזירה, ואת עושה את אותו דבר כמו קודם. זה אם יש לך כוח, זה אם בא לך. אם אין לך כוח ולא בא לך, אחרי שהילדה נרדמה, כי את על הכיסא, בימים הראשונים ייקח לה 40 דקות, אחר כך ייקח לה 10. אני חושבת, אם את רוצה שהיא תפסיק, תראי, מה אני רוצה? אני רוצה לגרום לה להפסיק להתעורר בלילה. כן. היא מהירה את עצמה באופן לא מודע. המוח שלה משדר שעון ביולוגי או חלום מפחיד. תקשיבי טוב. המוח שלה מייצר דג שבולע אותה, או אנשים רצים שרודפים אחריה. באמת אני אומרת לך את זה. ככה זה עובד. כן. ברגע שיש פחדים, וזה מהיר אותה. ואז היא צריכה אותך. עכשיו, אני לא יכולה לגרום לה לא להתעורר, אבל אני יכולה לגרום למצב שבו היא מתעוררת ורואה אותי, וזה אומר שאת ישנה עם מזרון אצלה בחדר, לא במיטה שלה בשום פנים באופן. או על מזרון, או על הסיפור הנוח, זה כולה 4-5-6 ימים, שירני, וזה תופס אחר כך ל-20 שנה. זה הקטע. כי אחד הדברים שאנחנו רוצים, זה להרגיל את הילדים שלנו לישון. עכשיו, היא מתעוררת, ואני לא יכולה לגרום לה לא להתעורר. אז אני יכולה לקרוא למצב שהיא מתעוררת, היא רואה אותי, היא חשה ביטחון והיא תחזור לישון.
כן.
ואחרי 3-4 לילות כאלה היא תפסיק להתעורר, כי היא יודעת שאני שם. ואחרי עוד 2-3 לילות את יכולה לחזור לישון במיטה שלך. כי היא כבר לא תתעורר. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך שבו אני גם מספקת את הצרכים הבסיסיים הראשוניים של הילדה, שהיא פוחדת, שהיא מהירה את עצמה, צריכים להבין על מה שליטתי מגעת. אני יכולה לגרום לה לא להתעורר? לא. אני יכולה לגרום לה לא לרדת מהמיטה? לא. אבל אם אני שם, אני יכולה להחזיר אותה יותר בקלות, ואני עדיין לא מדברת. או, אני יכולה לגרום למצב שהיא תפסיק לפחד, כי יודעת שאני שם, שאין צורך להתעורר. ונקח המוח עובד, וכולה באמת ילדה קטנה בת 5, לכן הדברים האלה לא לוקחים הרבה זמן. אבל זה מה שצריך, זה מה שצריך, ואני אומרת לך, אני לא יודעת מה עוד, אבל לא לדבר על זה יותר, אין איזה מצב שהיא אומרת לך, בואי איתי לשירותים, או אמא איפה את, אמא איפה את במשך היום, דברים כאלה, זה לא קורה? לא.
לפעמים, זה קורה בעיקר כשמגיע אחר הצהריים ערב, כאילו שמגיע הערב, אז פתאום זה כזה מתעורר.
נכון.
יש ימים שהיא הולכת בערב לשירותים, או להתארגן לפני המקלחת, והכל בסדר, ויש פעמים שהיא תגיד, אמא, אבל תבוא איתי, אמא, אבל אל תסגרו את הדלת,
אז אני אומרת לך,
ויש פעמים שזה עובר לבד.
אבל, אז תשתפי פעולה. ברגע שהיא בלחץ, אם יש גם וגם, ואז יש איזה יום שהיא יותר מדי עייפה, יותר עצבנית, רבע שעה קודם מישהו הרגיז אותה, לא נתן לה מה שהיא רוצתה, יש לה אולי אחים או אחיות שלגלגו עליה, או שאתה היית עסוקה איתם, משהו שם קורה, זה נפשה הרכה של ילדה בת 5, שעברה שנתיים איומות. אני כבר לא מדברת על הקורונה, היא נולדה בדיוק בקורונה, אבל תחשבי רק רגע, היא שנה וחצי בתוך מלחמה עם אזעקות, והיא לא צריכה להיות בסדרות או בקריית שמונה כדי לפתח טראומות, כדי לפחד מהדברים האלה. וזה מגיל שלוש וחצי. ועכשיו השבועיים האחרונים, עד לפני שבועיים, זה היה נורא הרי, זה היה פשוט נורא. כולנו בתוך הטירוף הזה. אז זה המקום של יחד עם, לא לדבר על זה, לא להגיד למאמי, אבל הכל בסדר, אני כאן, אני שומרת עלייך, את לא צריכה לפחד. לא להגיד את זה. לא להגיד לילד שפוחד, אתה לא צריך לפחד, כי הוא כבר פוחד.
נכון.
או לא להגיד לילד, הכל בסדר, שום דבר פה לא בסדר. ועם הזמן הם מבינים, הם קולטים את זה, ואז הם יפסיקו לשתף אותנו. אלא להגיד לה, אני כאן, רגע, אני כבר בא, תמשיכי להתפשט מתוקה, הנה אני בא, ובואי אחר כך.
כן.
ואז היא מתחילה, ואז, אוקיי? ובימים אחרים, שהיא לא צריכה, והיא עושה את זה לבד, אחר כך כשאת מרדימה אותה, תגידי לה, איזה ילדה יש לי? איזה ילדה מדהימה יש לי, עם יכולת לב, יכולת התגברות, שלפחות כמו סופר וומן, את שמעת עליה פעם? את מבינה את הדבר הזה, או איזה דמות שהיא מאוד אוהבת, שהיא דמות שגיבורה מאיזשהו ספר. אוקיי? משהו כזה. איזה ילדה, אלוהים, איזה ילדה יש לי. הנה לך, את מחזקת את הכוח שלה. לא להגיד לה כל הכבוד, כל הכבוד זה סתם מילה ריקה. לדבר מה ראית. להשתמש במילים כמו מאופקת, מתאפקת, יכולה, מתגברת, נדיבה, מחכה, סבלנית, אוקיי? משתדלת, אלו המילים שמחזקות. זהו, שירן.
וואו, מה זה תודה.
בבקשה.
תודה רבה על הכל, באמת.
ואחר כך...
אני בהחלט הולכת ל...
תודה. את עם בן זוג או בת זוג?
כן, אנחנו
מעולה. אוקיי,
מעולה. אז עוד ילדה.
אז היא קטנה?
כן, בשנתיים.
אורייט. אז אחר כך יותר מאוחר, עוד מעט התוכנית תעלה פה לאתר שלנו ב-103 FM, תקשיבי שוב, תני לבן זוגך, תקשיבו שוב, ותתכננו אם לעשות את זה, מתי לעשות את זה, אבל בעיקר, קודם כל, כדי לגמור עם הטיילת הזאת, צריך לשבת שם. אבל אני חוזרת ואומרת, הישיבה הזאת יש לה תנאים, לא עונים, אם את שואלת, אני מעלה אותך, וגם לא כועסים, שבי שם, שימי על עצמך מעברר, כי זה ייקח זמן. לא כועסים, לא כועסים. זהו. בהצלחה, בבקשה. שבת שלום.
ביי,
שבת שלום, יקירה. כל טוב. ולשיחה הבאה, שלום.
שלום, מה שלומך?
היי, גם לך, תודה. כשאני פה, שלומי יותר טוב מהרגיל.
כן, האמת שכששומעים אותך גם יותר טוב.
תודה. לא, אתה לא מאמין. עשיתי איזו הרצאה לפני, בתוך המלחמה עם איראן, וקראו לי, וואי, ברח לי השם שלו, דובר צהל הקודם.
הקודם, אגרי.
אגרי, קראו לי, כן, אגרי. אוקיי, יש לי תפקיד באולם הזה.
כן.
אוקיי, אני איתך.
זה משגרה.
נכון.
שמי עומר, יש לי ילדה בת 4.5. יש גם אח גדול ברקע, אבל הוא לא קשור לעניין. יש אח גדול בין כמעט 8.
סיים גימל?
סיים בית.
סיים בית, אוקיי.
כן, קטן בשנתון. והילדה, בזמן האחרון, זה גם בגן, עכשיו זה גם המשיך לקייטנה. הקייטנה זה עם חברים שהם לא מהגן, אבל היא גם מכירה אותה מכל השנה, כי הם היו איתה בצהרון, זה חברים מהצהרון.
אוקיי.
זה לא ילדים זרים.
ילדים מוכרים, כן.
כן. עכשיו, זה ריטואל שחוזר עצמו גם הגן וגם הקייטנה, היא חוזרת עם משפטים של אף אחד לא רוצה לשחק איתי, צחקו על השם שלי, לא אוהבים אותי, לא רוצים זה, כל מיני משפטים מאוד מאוד קשים, וכשמדברים עם הגננת או עם הגננת של הצהרון, מבחינתם אין בעיה.
כן.
הם לא רואות בעיה, הם רואות אותה כל הזמן משחקות עם מישהי, והרבה פעמים גם משחקת לבד.
אוקיי.
עכשיו, כשאנחנו רואים אותה משחקת בגינה עם חברים, כשאנחנו שם, אז לפעמים היא נורא מתרגזת שלא רוצים לשחק את מה שהיא רוצה, והיא רוצה גם בדרך שלה, ואיך שהיא מחלקת את התפקידים, ואז אם לא, אז היא הולכת לבד, היא נורא סוליסטית. אז היא תלך לבד
ותשחק. זאת אומרת, אתם לא רוצים כמו שאני רוצה? שלום, אני שובר את הכלים, לא תהנו מחברתי.
בדיוק, והיא הולכת וזה לא מעניין אותה, אבל אחרי זה היא נורא נפגעת.
אוקיי.
אז מצד אחד אנחנו מאוד תומכים, אבל אנחנו מעבירים לה, ברור, מעגל תמיכה של... כולם אוהבים אותך וזה זה, והם חברות שלך והם רוצות לשחק איתך.
אוקיי.
אבל מהצד השני, אני כן רוצה להעביר לה את המסר של תתחשבי גם כשאת משחקת. כן, תרצי לזרום יותר עם הקבוצה, להיכנס יותר.
אז בוא תראה, בעצם הפרקטיקה של מה שאתה אמור לעשות, זה לתת לה כלים סוציאליים. זאת אומרת, כן, לתת לה ממש כלים, לשאול אותה, ואם היא לא יודעת, אז גם לתת לה מענה. למשל, כשהיא באה, קודם כל, כשהיא באה מהגן והיא אומרת, אף אחד לא משחק איתי ואף אחד לא זה, לדעתי, עושה לכם קצת מניפולציה, כי זה גורם לכם לשבת, לדבר, לשוחח על הדבר הזה.
כן,
אני גם חושבת. כי הילדה היא חברותית וזה, האישו שלה הוא אחר. הוא יותר הנושא של הדעתניות, וברגע שלא מקבלים אותה, היא באמת לא מתחברת. היא לא מוכנה להתגמש, בוא נגיד. זה יותר הקושי שלה. שמה הקושי גם אולי ילך ויגדל. אבל, אני חושבת לעשות כמה דברים. אחד, שהיא תחזור מהגן ומהצהרון, היום, אני לא יודעת אם ביום שישי יש, ביום ראשון אבל, אוקיי? ושלום, תבלי, תהני, לא לדבר על זה, אל תשוחחו על זה. אתם, אל תפתחו על זה יותר שיחות. שלום, תהני, ביי ביי. ואם היא אומרת, אף אחד לא משחק איתי, אבל אף אחד לא משחק איתי היום, אז תגידו, אני מקווה שיהיה יום טוב. כשנאסוף אותך, תספרי לנו. אוקיי? אני רוצה שאתם לא תיכנסו מזה. אל תרימו יותר. היא כמו האבירים של פעם, היא זורקת עליכם כפפה, אל תרימו אותה. אוקיי? ממש. תענו, לא להתעלם. להגיד, אני מקווה שיהיה לך יום טוב. ביי ביי. עכשיו, איך שאתם אוספים אותה, היא תעשה את הרגיל שלה, כי היא כבר עושה את זה חצי שנה, אם לא יותר. אף אחד לא רוצה לשחק איתי ולא זה. להגיד לה, אוי, זה לא נעים, מה היה? ספרי לי. זאת אומרת, אל תתחיל לתת מענה. תחזרו אליה בסימני שאלה. להגיד לה, לא, לא נכון, יש לך חברות, יש לך זה. קודם כל זה לא מועיל. אתם כבר עושים את זה הרבה חודשים וזה לא מועיל. היא ממשיכה בשאלה. שנית, בתחושה הפנימית שלה, אולי זה גם לא נכון, כי היא זוכרת באותו רגע איזושהי סיטואציה שהיא רצתה לשחק, הם לא רצו לשחק כמו שהיא רצתה, אז אף אחד לא רצה לשחק איתה באותו רגע, מבחינתה. כן? לא נשכח בת כמה היא. עכשיו, לכן תשאול אותה מה היה, ואז היא מתחילה לספר, אוקיי? באתי, הלכתי למיכל, ואמרתי לה, בואי לשחק. ואתם מקשיבים, כאילו סיפור, אבל אתם שואלים שאלות, מה באמת? אוקיי, מה הצעת לה? רציתי לשחק בזה וזה וזה. וואי, איזה יופי. ומה היה? מיכל לא רצה לשחק איתי.
אז היא אומרת, כן. מיכל לא רצתה לשחק כמו שאני רוצה. אני רציתי להיות האמא, והיא רצתה להיות התינוקת,
והיא לא רצתה, היא אומרת. אז תגיד, אז אתה אומר לה, וואו, אז מה אפשר לעשות אם ילד לא רוצה לשחק כמו שאת רוצה? בטח יש לה רצון משל עצמה. מה אפשר לעשות במקרה כזה? אתה מבין? לאן אני לוקחת אותה?
ואז היא מביאה כעס, אז אני לא רוצה לשחק איתה, היא אומרת לזה, היא לא חברה שלי.
להגיד לה, אוי, אבל אל תענה לי, היא לא חברה שלה. כי באותו רגע, תראה, חברות בגיל הזה היא מה שנקרא חברות אינסטרומנטלית. תן לך דוגמה, למשל, יש לי חבר בגן, שאני אוהב לבוא אליו אחרי צהריים, כי יש לו ווי. ואנחנו כל הזמן משחקים ווי, ונורא כיף. ואז עברו דירה לעיר אחרת. אני עצובה קצת, אבל מיד יש לי חבר חדש, כי יש לו ווי. אתה מבין? החברות היא אינסטרומנטלית. היא עונה על הצרכים המאוד ראשונים ובסיסיים של כל אחד מהילדים, עם הגמישות שלו, עם מה יותר חשוב לו, כמה יותר תשומת לב חשובה לו, כמה יותר תחושת ערך ושליטה חשובה לו, אוקיי? כאן זה כל אחד מהילדים. עכשיו, אז ברגע שהיא אומרת, היא לא רוצה לשחק כמו שאני, ואז היא לא חברה שלי, אז תענה לחלק הראשון. יאי, זה בטח באמת נורא מרגיז שמישהו לא רוצה לשחק. אפשר אולי לשכנע אותה או להגיד משהו אחר? אתה יודע מה, בוא נעשה אתה ואני עכשיו משחק תפקידים. אני אתה, ואתה הבת שלך. ואז אתה אומר, למה מה היה? והיא אמרה, רציתי לשחק עם נוגה, רציתי לשחק עם סיוון, והיא לא רצה לשחק איתי.
ואז אני שואל.
ואז אתה אומר, אוי, למה היא לא רוצה לשחק איתך? אתה הבת שלך, כן.
אז היא אומרת, שיחקנו משפחה, ואני רציתי להיות התינוקת, והיא לא הסכימה. ואז ואני הלכתי, והיא לא חברה שלי יותר, זה כאילו מיד
כן, 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 אוקיי, בסדר גמור. איי, חבל, אבל למה הלכת? אולי אפשר היה להציע לתפקיד אחר? עכשיו, מה הבת שלך תענה לזה?
היא חוזרת, אבל אני לא, היא לא חברה שלי, אני לא רוצה לשחק איתה יותר, זה כאילו היא כבר לא...
וואי, אז תמיד, 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 כל החברים שלך צריכים לשחק רק כמו שאת רוצה, מאמי?
פה אני לא יודע מה, איך היא...
אוקיי, יכול להיות שהיא תגיד...
יכול להיות שהיא תגיד, יכול להיות שהיא נגמר הדיון גם מבחינתה.
יכול להיות, היא הלכה, היא הלכה. ואז אתה יכול בערב, אז ילכה נגמר הדיון, ברור.
כן, נגמר הדיון.
זה מפגיש אותה עם עצמה, ברור, היא מתוקונת, היא קטנה. אנחנו לא מדברים על התת מודע של ילדה בת 4.5. ואז בערב, לפני השינה, אתה אומר, אתה יודע, אני חשבתי, אם נגיד, יש לי חבר, נגיד, יש לי חבר, ואני רוצה לנסוע לטיול, לא יודעת לה, ווואדי ניסנס בחיפה, אבל הוא לא רוצה. אוף. מה? אז אמרתי, רגע, אני אסע לטיול לבד? עם אותו רג? לבד עם ניסנס? לאכול פלאפל? מה אני יכול לעשות? אולי אני יכול להציע לו טיול לבד אחר? אולי אני יכול לפעמים לוותר בשביל שאני... כי אני רוצה להיות איתו. אני לא רוצה להיות לבד. אז אולי פעם בכמה זמן אני אוותר? פתאום חשבתי שיש כל מיני דברים שאני יכול לעשות. יש לך רעיון? מה אני עושה עם פעם הבאה, אני רוצה לנסוע עם יובל על האופניים, נגיד, הרי מכירה את החברים שלך, אני רוצה לעשות, ויובל לא מסכים. אוי, אבל לא בא לי להיות לבד. אתה מבין מה אני עושה פה, נכון?
כן, כן.
תנסה.
ליצור את המצבים.
כי אני, כי מה שאני רוצה, זה שהאופציה לוותר, או האופציה באופן חד פעמי לעשות מה שהחברה רוצה, כדי שעדיין נשאר חברות. האופציה, אתה מבין? אני לא מתחילה עכשיו לדבר איתה על מהות החברות בגיל 4.5. המושג הוא מושג, ומבחינתה מי שלא עושה מה שאני רוצה, הוא לא חבר שלי. אני רוצה להרחיב לה את המחשבה הזאת, את ההסתכלות הזאת. אם היא הייתה חברה שלך לפני זה, ועכשיו היא לא רוצה, אוף, זה מצבן שהיא לא רוצה. אבל אולי כדאי לי להיות חברה שלה בכל זאת, זה תשמש במילה כדאי. אולי כדאי להיות חבר, כדאי לי בכל זאת להיות חבר של יובל. אז מה אני יכול לעשות כדי לא להיות לבד ולהיות חבר של יובל? יש לך רעיונות לתת לי? אוקיי? אותה סיטואציה כאילו מרחיק את זה קצת מהילדה. הילדים הם נורא חכמים, הם מבינים מעולה שמדברים עליהם, אבל היא תשתף את זה פעולה, כי זה לא ישיר עליה.
כן.
זה בעצם מה שיש לנו. לא לעשות את הדברים הרגילים, לא, זה לא נכון, אולי היא צריכה לוותר, אולי זה, לא, תעשה את זה בצורה של שאלות. אז מה אפשר לעשות? עכשיו, גם כשילד סוגר עניין והולך, הוא עדיין שומע גם מאחורנית. אנחנו שומעים גם מכיוון הגב, נכון? זה לא כמו המורה שיש לה עיניים בגב, אבל אוזניים בגב יש. אנחנו שומעים גם מאחור. ולכן, אפשר כאילו להמשיך, עוד לסגור את השיחה. אם אתה בא ואתה אומר, מה אפשר היה עוד לעשות כדי שהיא תישאר חברה? והיא הולכת, כן? היא, לא, היא יודעת שזה, היא הולכת. ונגיד לומדת לידך זוגתך, או עומד לידך הילד, הילד הגדול או משהו כזה, ואתה אומר לו, מה אתה אומר? אפשר היה אולי להציע לה משהו אחר? מה דעתך? זה הכל. היא שמעה, וזה לא היה ישירות עליה.
כן, הוא, אגב, זה סיפור מצחיק, אגב, הוא הפוך לגמרי, כן? הוא מספר לו, יזרום, מה שהחבר יגיד הוא יעשה.
ולדעתי, היא גם קצת מייחדת, היא גם שונה, היא טיפוס אחר, טמפרמנט אחר, והיא גם קצת מייחדת את עצמה בבית, איפה שהחוזקה שלו, היא הופכת את זה לחולשה שלה, אבל החולשה שלה הופכת להיות החוזקה שלה, כי כולם מופעלים שם.
כן.
אתה מבין את הקטע?
כן.
כן. הרבה פעמים כשאין קהל יש, אין הצגה, אבל במקרה הזה אנחנו כן רוצים להעשיר אותה בטכניקות חברתיות כדי שהיא תוכל להגמיש את הרעיון הזה שמי שלא משחק איתי כמו שאני רוצה באותו רגע מפסיק להיות חבר שלי. את זה היינו רוצים להגמיש לה, ולכן תחפש סיפורי ילדים שדומים לזה, שיש בהם מקום של ויתור, מקום של שיחה עם חבר, מקום של תורות, פעם אני, פעם אתה. יש המון דברים שהם בתוך הסוציאליזציה, יש שם שוחד. אולי יכולת להציע לה, שתגידי לה, אמא, תהי תינוק כמו שאני רוצה, אז אני אתן לך כמה מוצצים, או את תוכלי לקרוא לי באיזה שם שאת רוצה. אתה מבין? משהו כזה להגמיש. כי מה יש בתוך מערכת יחסים? של חברים או של אח ואחות, יש שם שוחד, יש שם תורות, יש שם אימאז, יש שם ויתורים, כן, יש שם כן, גמישות, כן. יש המון המון דברים, ואת הדברים האלה לאט לאט, לא בבת אחת, לא לעשות עליה להום, אבל לאט לאט להציע לה את זה. סוב, בצורה של שיחה, בצורה של רעיון, בצורה של תני לי עצה, אני התלבטתי היום בעבודה, אני בא לעבודה, עומד על יד המכונת קפה, כן, אם הילדה יודעת מה זה מכונת קפה, בא לעשות, ומישהו אומר לי, רגע, הייתי פה קודם. וואי, באותו רגע אמרתי, מה? אוף, זה לא חבר. למה? אבל הוא ראה שאני עומד פה. וחשבתי, ולא ידעתי באותו רגע מה אני יכול לעשות. מה, לחוס עליו, לדחוף לו, ולהגיד לו, אתה לא חבר, אני הייתי קודם? או אולי יכולתי לוותר כי אני לא רוצה לריב איתו, כי הוא יושב אחר כך על ידי בשולחן, במשרד. או אולי הייתי אומר לו, היום אני ואולי מחר אתה. איזה רעיון נראה לך הכי נכון היה? אתה מבין מה אני עושה כאן? זה עולמם של ילדים, אומר. זה הסיפור. אנחנו לא מרביצים בהם תורה, אנחנו מספרים להם את זה. אנחנו לוקחים אותם לעולמנו. אנחנו מרחיבים להם את זה, כבדרך אגב. מדברים על ויתור, מדברים על זה. ואז אם קורה איזושהי סיטואציה בינה לבין אחיה, והוא מוותר כל הזמן והוא זורם, אני גם הייתי רוצה שהוא מדי פעם לא יוותר לה.
כן, זה מכניס אותי אבל למקום שהם כל הזמן מכניסים אותי לריבים שלהם ואני לא רוצה.
אז
אם, אתם, אם הם רבים על איזה משאב כלשהו, אני פשוט לוקח את המשאב. אני אומר להם,
הבנתי.
אתם רבים על משהו,
או,
אני לוקח.
או שאתה יכול להחליט, אבל עדיין אם הם ממשיכים להריב על משאב, כן. עדיין הבא. או שאתה יכול להחליט משהו אחר ולהודיע להם, וזה כבר נכנס קצת יותר לרובריקה, תקרא, תיכנס לאתר שלי, תכתוב מיכל דה להיות איתכם, עדיין לא חשוב אם בג'יביני, בצ'אט או בגוגל, והוא מוביל אותך לאתר שלי, תקשיב מה שאני עושה עם ה-AI הזה, חבל, אז מה, שחקת איתו, נהיה החבר הכי טוב שלי. אני מתאפקת לא להגיד לו תודה בסוף, מכיוון שאני יודעת כמה חשמל זה דורש. קראת את המאמר על הדבר הזה?
כן, כן.
איי, איי, אז אני מתאפקת ואני לא אומרת לו בסוף תודה. משהו הסיפור הזה, לאיזה עולם זה לוקח אותנו, יאללה. בכל אופן, זה כבר סיפור אחר, כן. זה כבר סיפור אחר. המריבות, יש לי שם פשוט יופי של מאמר, והמאמרים שלי שם פתוחים, חופשיים. אז אתה בא ואתה אומר, תקשיבו ילדים, אתם כבר הבנתם לבד שאני לא מוכן להתערב במריבות שלכם. לא מוכן, אני כן יודע שאתם יודעים להסתדר, אני גם מאמין שאתם פה ושם תסתדרו ביניכם, מדי פעם את צריכה לוותר, אני יודעת שאתה, אני יודע בו אז שאתה מוותר המון, אבל מיכל, גם את מדי פעם צריכה לוותר, אבל מכיוון שאני שומע את המריבה הזאת, אני פשוט אקח, אתם יודעים שאני לוקח, אני אקח בלי להגיד מילה, חבל. או שדרך אגב אתה יכול, עומר, להגיד להם אני לא מתווכח ולא לוקח, אבל אם אתם באים אליי, אני לא אחליט. אני לא אחליט, אני משאיר לכם את זה, כי אני סומך עליכם. ואז הם יבואו אחריך, אבל אבא, אבל היא לקחה לי, אבל אבא, אבל תמיד אני מוותר, אבל אבא, אבל הוא לא נותן לי. ואתה מסתכל עליהם ואתה אומר, ילדים, אני אמרתי לכם לפני יומיים, שאני לא מתערב בזה יותר. אני לא. תמצאו את הדרך להתמודד, אתם יודעים.
אז אני לוקח, הם בוכים, אבל הם מסתדרים אחרי זה.
אוקיי, בסדר, אז יאללה.
אני לוקח, אם זה צעצוע, אני לוקח.
טוב, יאללה, בסדר. זה לא קורה הרבה, נכון?
לא, לא קורה.
לא, אז עזוב, תניח.
את האמת שכן, את האמת שכן. הם אוהבים ביניהם, אבל זה החברות ביניהם. כל הזמן נאון אין נופלה.
אז סבבה. אז זה טוב, זה טוב. כן, זה טוב מאוד, זה טוב, שהתחככו. אין, מריבות אחים זה בעצם יחסי אחים. ובתוך היחסי אחים לומדים המון, 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 המון. בדיוק, בדיוק, הכל קורה שם, וזה ממש חשוב, זה השכונה הראשונה של הילדים. וגם שכונה שהם לא בחרו והיא מעצבנת, כן? יאללה, עומר. אז, הבנת מה לעשות?
כן.
טוב, יופי, בהצלחה.
תודה רבה, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, שבת שלום. טוב, יאללה, קצת אוויר. אני הולכת לשתות כוס, יש לי פה. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, וממשיכות וממשיכים לשלוח הודעות וואטסאפ. טקסט קצר ל-054-70-103-70. כמה דקות, ואני חוזרת. כמו שהבטחתי, אני שווה אליכם ולשיחת הטלפון. שלום. הלו.
שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב. תודה לך, קודם כל תודה על התוכנית, אני ממש ככה שמחה ומתרגשת לדבר איתך.
תודה.
אני מקווה שתוכלי לעזור לי, ככה בעצה טובה. אני מתקשרת, יש לי בן בחור, בן כמעט 11, בעצם יש לי שלושה ילדים, הוא הבחור מביניהם, שלושה בנים.
מה הגילאים של שני הבנים האחרים?
7, 8, והוא 10.5, כמעט 11, כיתה ה'. ככה בגדול הוא ככה ילד מאוד טוב, מאוד ככה קשוב, מאוד ככה הוא בחור קלאסי כזה, לוקח
כן,
אחריות
כן.
מדויק ו...
זה באמת הקלאסי.
באמת, באמת, כאילו אני יכולה להגיד כאילו בגדול שאנחנו כאילו כרגע מתמודדים איזו תקופה שהיא יותר קשה, אבל באמת כאילו במהות ממש
ילד של נחת כזה,
באמת כן. וככה השנה האחרונה הייתה ככה קצת קשה. גם מעבר לכל מה שקורה מסביב, זו שנה שבעצם הייתה עם המון תחלופה של מורים בכיתה. בעצם אף אחד לא באמת הצליח להחזיק את הכיתה, ואנחנו עדיין בתוך זה. זאת אומרת ששנה שלמה לא הייתה למידה. היה פירוק מאוד גדול. ממש קושי בכלל, במיוחד אגב לילד שצריך הרבה מאוד מאוד סדר, היה מאוד, כאילו מאוד לא פשוט מרגישים אותו, אבל למרות זאת, את יודעת,
הייתה לו מציאות מאוד כאוטית, שום דבר בטוח, לא איזשהו עוגן, מורות מתחלפות, נכון, חוסר סדר, מלחמה.
כן, וגם המורה הנוכחי מאוד לא מחזיק את הכיתה, זאת אומרת, ממש שומעים כל
היום. זה בית ספר דתי?
כן.
אוקיי.
והמורה שנכנס הוא בעצם אומנם פחות אולי גרוע מאיך שהתחילה השנה, כי שם באמת זה לא המוחזק, אבל עכשיו גם מאוד מאוד התנהגותי. הם כיתה של בנים, מאוד עושים לו בית ספר במילים עדינות, באמת.
אז רגע, אז רגע, לא, אבל בואי נדבר, אז הילדים שמה חוצפנים, קמים, מסתובבים בכיתה.
כן, כן, בדיוק ככה, ממש אין למידה. אנחנו שואלים מה למדת היום, כלום, רציתי ללמוד, אבל אי אפשר היה, כי ככה וככה היה.
ההוקה, ההוצאה, הוא כעס עליו.
כן, הוא היה צריך להוציא אותו מהכיתה, הוא היה צריך לקרוא לבנהל, הוא היה צריך זה ממש בלגן. עכשיו, ברמה שזה לא מצליח להגיע לאיזושהי דרך, לאיזשהו משהו מוחזק. אנחנו מבינים את זה כבר, אנחנו מבינים שכך הולך להיגמר השנה. העניין הוא, אנחנו לאחרונה מרגישים את ההשפעות בצורה קיצונית. תראי, אני אגיד שמאז ומתמיד, באמת מבחינת כעס, היה איתו התמודדויות. זאת אומרת, היה נוטה להתפרץ, אבל בסך הכל כן מוחזק, כן מבין מה מצופה ממנו.
היה נוטה להתפרץ בתדירות גבוהה, נמוכה?
לא, אבל כשכבר הוא כועס,
כשהוא כבר היה כל כך מתוסכל, הוא היה מתפרץ.
כן, נגיד באגרסיביות. כמו קומקום כזה, רותח, מתפוצץ, אחר כך הוא נרגע כאילו כלום.
אוקיי.
כאילו זה בגדול.
מזכיר לי אותי.
ממש. אוקיי. אבל לאחרונה, כאילו קורה משהו אחר. אני כאילו מרגישה את גיל ההתבגרות מגיע.
כן, רציתי להגיד, אבל יופי שאת שמה לב לזה לבד, אוקיי, אוקיי.
כאילו כן, אבל מצד שני אני יכולה להגיד, שלמרות שאני ככה מזהה מאוד דברים שמאפיינים את גיל ההתבגרות שמגיע אלינו מאוד מוקדם, יש דברים שאני מבחינתי לא מוכנה לעבור אליהם, אני כאילו היום התקשרת, רציתי לדבר על החוצפה. אני מרגישה שלאחרונה, שהוא כבר בתוך כעס, אז הרבה ההתנגדות שלו קודם כל, זאת אומרת, מצד אחד אני יכולה להגיד לך שכשאני אומרת לו, גם אם אני צריך לחזור על זה כמה פעמים, בסוף הוא יעשה את זה, אבל לאחרונה הוא הרבה יותר מתנגד, וגם מחכה הרבה התנהגויות שאני שומעת שזה לא הוא. אני יודעת, אני מכירה אותו טוב.
כן,
אני יודעת, באמת, מה שנקרא מכירה את הלב שלו.
כן.
לאחרונה, אבל הוא, אז גם שהוא כועס, הוא מעיז להגיד, זאת אומרת, כן, כן זה קורה סביב מריבות עם האחים שלו, שזה אחד, בסדר? אבל גם מולי. זאת אומרת, כשאני אגיד משהו שלא מוצא חן בעיניו, שלא מתיישר עם מה שהוא חשב, אז יש הרבה אגרסיביות, ויכול להגיד לי מילים ש... שמילים קשות.
מעליבות, כן, 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 מאוד, אוקיי.
ממש, עכשיו אחר כך הוא יירגע ויכול אבל לדבר איתי כאילו כלום.
הוא גם יבוא ויגיד סליחה או משהו כזה?
לא, אבל אם אני אדבר איתו אחר כך, אז הוא כן יקבל את זה.
אוקיי, אוקיי.
בשיקה כזה, יבין.
אז בואי תראי, מצד אחד, יש לנו פה ילדון, שיש סיכוי שמרוב שהוא כזה ילד טוב, בעצם כילד צעיר, הוא מחזיק, מתאפק, מרצה הרבה פעמים, מתחשב מאוד, שם לב, מגיב כמו שהוא חושב שמצופה ממנו, ובעצם כשזה קורה הרבה הרבה הרבה, לפעמים לילדים האלה יש איזושהי הרגשה, סליחה, אבל זה לא מודע, שוב, כי יש לנו פה ילדון, yeah. אז יש איזושהי הרגשה שהוא מבטל את עצמו, מבטר על הצרכים של עצמו. הוא מוותר למרות שהוא היה רוצה להשאיר את זה אצלו, הוא מתחשב למרות שבא לו שזה יהיה כמו שהוא רצה, הוא לא יהיה ראשון כי יש קודמים לפניו, כי הם יותר קטנים או יותר מעצבנים. ואז זה קצת נצבר, 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 וברגע מסוים, פח! יוצאת שם אש! אבל מכיוון שבבסיס הוא מאמי ויש לו לב טוב, הוא גם נרגע מהר. אוקיי? כי הוא לא טיפוס, הוא לא תוקפן, הוא לא אלים, הוא לא אגרסיבי, הוא לא שום דבר.
הוא אגרסיבי כשהוא כועס.
כשהוא כועס, כי אז הוא מתפוצץ, הכל יוצא לו בבת אחת ולא באופן פרופורציונלי. זה כמו, לו היה לו חור, לו זה היה גלגל ים, כדור ים עם חור, כל הזמן עושה פשש, וכל הזמן פעם בשעה אני מתעצבנת על ילד, אחר כך אני אומרת, אוף, לאמא שלי, אחר כך אני אומרת למישהו, דווקא אני לא רוצה. זאת אומרת, הדבר הזה עובד. אצלו הוא לא עבד. ואז בבת אחת יש פיצוץ של כל הכדור הזה. את מבינה? בעוצמה הרבה יותר גדולה. הבנת? ראית את הדימוי מול העיניים?
כן, כן.
אוקיי. עכשיו, עכשיו, אז היום הוא חוצפן כי הוא בגיל ההתבגרות, הוא חוצפן כי הוא רואה את הילדים בכיתה שלו, עושים דברים קשים.
קשים מאוד.
ובעצם, לא זורקים על אף אחד, ומביאים את המורה למקום של אוזלת יד, ושל חוסר אפשרות של שליטה במה שקורה בכיתה, ובעצם הילדים הטובים, כאילו מרגישים שוב באופן לא מודע, אומרים לעצמם, יאללה, מה אני פרייר, ואני ילד טוב, ואני יושב ורוצה ללמוד, תראה את האלה, איזה קולים, איזה אומץ, מה זה, את מבינה? וזה נראה להם כמו אומץ, בעצם. ואז הוא בא ועושה את זה בבית. בקיצור, זה הכל על הכל על הכל על הכל על הכל. זה לא מפחיד, זה לא מבהיל, הילד לא ישנה חברבורותיו. כי 10 שנים חינכתם אותו לתפארת. העניין הוא שנכון להיום, כשהוא מתחצף או מגיב באופנים כאלה ואחרים, שמבחינתי זו חצייה של קו אדום, זה הגבול שלי, מה שאני צריכה לעשות, וכבר אני רואה גם מאירה, וגם אני אומרת לך, אמא, יכול להיות שנרצה להמשיך את השיחה אחרי החדשות.
אוקיי.
מה שאני צריכה בעצם לעשות, זה להתחיל להגיב. אני לא יכולה לגרום לו לא להתחצף. אני לא יכולה לגרום לו לא להתעצבן בבת אחת ולהעיף דברים. לא יכולה. הפה שלו ברשותו. גם לגבי ילד בן 3 אני לא יכולה.
נכון.
אז בוודאי שהוא בין 10.5 לקראת 11. מה שאני כן יכולה, וזה המקום של לקחת שליטה, והשליטה היא לא על הילד, ממש לא. השליטה היא על עצמי, על יצירת המציאות שאני יכולה לייצר. זאת אומרת, הילד יעשה את מה שהוא עושה, אבל אני אמורה להגיב בכזה אופן.
ואני לא מצליחה למצוא את התגובה.
יפה, אז אנחנו נדבר על זה, זה מה שאני אתן לך פה. אני אמורה להגיב בכזה אופן, שאחרי 5-6-7 פעמים, שהוא מגיב את האוטומט שלו, ואני מגיבה את ההתנהגות החדשה, הוא יסיק את המסקנה שכדאי לו להתאפק. כי מה שקורה כרגע, אין בעצם השלכה לדבר. אין קונסקוונס, זאת אומרת, הוא מתפוצץ, כי הוא על אמת מתפוצץ, כן. הוא מתחצף, כי הוא נכנס לגיל ההתבגרות, כי הוא עבר שנה איומה, כי הוא היה בתוך המלחמה, לא, באמת, כי הוא רואה מבוגרים חסרי אונים, ובמיוחד את המורה שלו, אוקיי? וזה משפיע גם באיזשהו אופן עליו. נכון. יש לנו פה ילד שעבר מלחמה.
ממש,
לא באמת. ואנחנו מופתעים שהוא לא מסוגל לאסוף את עצמו ולבסט את עצמו. הוא כן, 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 עד שהוא מתפוצץ. עכשיו, אני רוצה ללמד אותו? אין לך ברירה, מאמי. עדיף לך להתאפק. או, אתה נורא מתפוצץ? לך תבעת ברגל של השולחן. לך למרפסת ותצרח, נמאס לי, שימות העולם, זה כן, אבל לא לדבר אליי בכזה אופן, לזה יש השלכות, ואת ההשלכות, אני אתחיל עכשיו, כמה זמן יש לי? יש לי 2 דקות, או כבר המוזיקה נכנסת? אוקיי, אני אתחיל קצת, תראי, כשילד, אם הוא היה מדבר ככה, יש לו נגיד חבר טוב, וברגע מסוים הוא היה מתפוצץ ככה לחבר שלו, והחבר שלו היה אומר, מה זה לא יפה, אתה נורא מעלי וזה וזה, והסולח לו והיו משחקים למחורת שוב. אבל זה היה קורה כבר 4-5-6 פעמים. יש סיכוי שהחבר הזה ברגע מסוים יגיד לו, זאת אומרת, הוא יפסיק להזמין אותו? הוא יפסיק להיענות לבקשות שלו? הוא יגיד לו, אני לא רוצה לשחק איתך יותר, אתה מעליב אותי יותר מדי? זה הקונסקוונס, זה השלכה. לכל מה שאנחנו עושים או לא עושים, ואיך עושים, יש השלכה. חד וחלק, אוקיי? זה הקטע. עכשיו, מה קורה כאן? הוא מעליב אותך, משפיל אותך, מתנהג נורא, את נעלבת, ואני לא יודעת מה את עושה, מה את עושה באותו רגע?
אז האמת שבעבר הייתי פשוט אומרת לו, אני צריכה להירגע, ממש נעלבתי, אני לא...
והלכת, אוקיי.
אבל קודם כל, זה לא באמת תפס, וגם אני מרגישה שזה כבר עובר איזה גבול אחר, המילים שהוא אומר, זה כבר... לא ברמה של רק להיעלב, אני לא מדברת איתו.
כי זאת הייתה, כי השלחה, בוא נקרא לזה, ההשלחה הייתה מאוד רכה.
כן.
מאוד רכה, אוקיי? ולכן זה לא עבד, זה לא עשה את העבודה. הוא עדיין לא הרגיש שהוא משלם מחיר. כאילו הוא אמר לעצמו, בסדר, היא קצת נעלבת, יאללה, עוד כמה דקות תדבר איתי.
כן.
את שומעת את המוזיקה, נכון יקירה?
כן.
חבר'ה, אני מפסיקה, מאירו לוקחת את השיחה הזאת, אנחנו נחזור אליה אחרי החדשות, ובעצם תישארו כדי להבין איך אנחנו גורמות לילדים להתחצף אלינו פחות, או להתחצף אלינו באופן שבו נגיד, באיזשהו אופן מקובל עליי, כי הוא בגיל ההתבגרות. מה בעצם עושים, אוקיי? איזו השלכה אנחנו מייצרים. אז תישארו פה, ותמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, וכמה דקות של חדשות, פרסומות, ואני חוזרת. 103 FM, חבר'ה כאן, אני מיכל דליות, אנחנו בשעה השנייה שלנו כבר, עורכת ומפיקה מאירה פרץ על הדיגיטל והפייסבוק לייב. דרך אגב, מי שפותח עכשיו את הפייסבוק ב-103 FM, רואה אותי. אז אתן מוזמנות ומוזמנים. אז מי שמנהל את כל הנושא הזה, זה עידו טבת, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור הוא סתיו קורנס. תתקשרו ל-0552-103-103, ושלחו הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. אנחנו כאן באמצע שיחת טלפון עם האמא, שלום.
שלום.
אלן אלן. למי שהצטרף עכשיו, טיפה סקירה. בחור, ילד טוב, ילד נחת, בן 10.5 שסיים כיתה ה', ילד טוב כזה, שפעם בכמה זמן היה מתפרץ מאוד, שהגענו למסקנה שהוא מתפרץ, כי בדרך כלל הוא היה ילד מאוד מאוד טוב, ואז הוא כנראה, הרי אנחנו מנחשות, משערות, הוא צבר תסכול, ואז היה יוצא לו בהתפרצויות הרבה יותר עוצמתיות. אמא שלו הייתה אומרת לו, אני נפגעת, אני נעלבת, תניח לי, אני הולכת להירגע, וזהו. וכעבור איזה זמן, אני לא יודעת כמה זמן, החיים חזרו למסלולם. זה כמובן לא עבד, זה עבד כי הילד היום מתחיל להיכנס לגיל ההתבגרות, גיל 11 היום נחשב כניסה לגיל ההתבגרות, יחד עם מלחמה, יחד עם שני אחים צעירים ממנו, יחד עם הטמפרמנט שלו שהוא נוח והוא טוב והוא מקבל והוא מכיל והוא מבטר, אבל עבר שנה קשה מאוד גם בבית הספר, והרבי שלו, המורה שלו, המורים התחלפו שם, והמורה הנוכחי לא מחזיק את הכיתה. בקיצור, הילד חי בתוך איזשהו כאוס לפחות כבר שנה. ועכשיו הכאוס הוא לא רק חיצוני, אלא הוא גם ממש סובייקטיבי. זאת אומרת, מבפנים הוא מתחיל להיכנס לגיל ההתבגרות, לא מבוסת, מתעצבן יותר מכל מיני דברים. ורמת ההתפרצות והחוצפה לאימא עלתה שלב. עד פה אני מדייקת?
נכון.
יפה. עכשיו, ונשאלת השאלה, מה אני עושה? זה מבחינתי, אמא של הנער הזה, המתוק והמקסים הזה, זה מבחינתי קו אדום. עכשיו, מה אנחנו אומרים בדרך כלל כשמגיע קו אדום שלנו? אנחנו אומרים, תקשיבי למשפט, הוא לא ידבר אליי ככה. זה אחד המשפטים הכי מצחיקים, אימפוטנטים ובלתי אפשריים ביקום. מה זאת אומרת הוא לא ידבר אליי ככה? מי קובע איך הוא ידבר אליי? זה הפה שלו. ופה אני לוקחת אותך למקום של להבין ולהפנים את הרעיון, שאין לנו שליטה על הילדים. לא על הבת זוג, לא על הבן זוג, לא על הילד הגדול, לא על הילד הקטן, לא על אמא שלי, לא על חמותי. יש לנו שליטה על בן אדם אחד ביקום, וזה אני. ולכן השינוי יקרה אצל הילד, גם אצל האחר. אבל השינוי בעולמי, השינוי באירוע יקרה כשאני אתחיל להגיב אליו אחרת. כי השליטה שלי היא רק בי, ביכולת שלי להגיב בכזה אופן, שעם הזמן אני אמשיך להגיב עוד פעם ושוב 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 בכזה אופן, שעם הזמן אני למד את הילד שכדאי לו להתאפק. ואני חוזרת על המילה, כדאי לו. הורים יקרים, ילדים, במיוחד כשהם צעירים מאוד, הם אינטרסנטים, הם אגואיסטים, ככה אלוהים ברא אותם, הם כמעט נרקסיסטים כשהם קטנים. ועם הזמן, לאט לאט, אנחנו מלמדים אותם את כל הקודים החברתיים. צריך להתאפק, עומדים בתור, לא לוקחים בכוח, אומרים תודה, סליחה, בבקשה. אלו, זו ההתאמה כדי בעצם לחיות אחר כך בחברה. אוקיי? עכשיו, אנחנו כל הזמן מגיבים באיזשהו אופן שילמד את הילד. לא רצים לכביש, תופסים אותו. כי הוא רוצה לרוץ לכביש. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, תופסים אותו. עד שהוא מפנים את זה, שהוא לא יורד לכביש, אלא אם כן מתחלף לאור ירוק. עכשיו, אותו דבר גם כאן, מכיוון שהוא ילד גדול, את תבוא אליו ותגידי לו, תקשיב, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, אני אדבר על זה היום בפעם האחרונה. אני מבינה שאני לפעמים מעצבנת אותך, שימי לב לדברים האלה. אם את לא רושמת, תקשיבי אחר כך לשיחה. אני מבינה שלפעמים אני מעצבנת אותך. אתה יודע מה, תגיד תודה שלא גדלת על זה, סבתא הייתה מעצבנת אותך עוד יותר. אני נורא בעד להכליל, וזה מעצבן אותם, אבל אפשר גם בלי. אוקיי? ודיברנו על זה המון, והיום אני אדבר על זה לאחרונה. עכשיו, אני רוצה שתבין, מאמי, זה משהו שאומרים עם המון אהבה, אני רוצה שתבין. לי, בתור אימא, יש כל מיני תפקידים, והם כתובים בספר ההורות. אני אמורה לעשות קניות בסופר ולראות שיש אוכל במקרר, אני אמורה שיהיו מצעים נקיים בבית, אני אמורה שלא יחסרו לך בגדים, ואם אתה חולה לקחת אותך לרופא, זה באמת התפקידים שלי. אבל אני לא אמורה להקפיץ אותך לאן שאתה רוצה, אני לא אמורה לתת לך דמי כיס. עכשיו פה את אומרת דברים שכבר הוא מקבל. אני לא אמורה לענות לך, לא, אני לא אמורה להגיש לך לאכול, אני לא אמורה לעשות דברים שאתה יכול לעשות לבד כבר בקיצור. עכשיו, אני עושה את זה כי אני אוהבת אותך. אני עושה את זה כי זה נעים לי. ולאחרונה, זה הופך להיות לי לא נעים. לפני כמה ימים קראת לי ככה וככה. אתמול עשית לי כזה וכזה. שלשום אתה אפילו כשהיינו בחוץ, אתה דיברת אליי בטון כזה וכזה. אתה הולך ומעליב אותי. הולך ופוגע בי, ואתה חייב להבין, כי הרי אתה מבין שזה קורה גם עם החברים וגם אצלך בלב, שככל שאני הולכת ונפגעת ממך, אני פחות ופחות ארצה להיות נחמדה. אתה צריך את הנחמדות שלי, היא לא תהיה שם. אני פגועה ממך. אתה פשוט צריך לקחת את זה בחשבון. אמרת, הסתובבת והלכת. שיהיה לך ברור, שחצי שעה, שעה, שעתיים אחרי זה, מחר, הוא מתחצף.
כן.
באותו רגע, את לא אומרת מילה, את לא מסתכלת לו בעיניים, את מסתובבת והולכת. אם הוא רודף אחרי, תיכנסי רגע לשירותים. שימי בשירותים ז'ורנלים, תדפדפי שם.
הוא ימשיך לזרוק מילים
תוך כדי. מה?
כאילו, מה אכפת לי? הוא ימשיך
לזרוק מילים תוך כדי. בסדר, בטח שהוא ימשיך, כי אין לי שיטה על הפה שלו. לא אכפת לי, מה אכפת לי, לא אכפת לי. מתי שהוא? מה? מתי שהוא? אחרי רבע שעה, אחרי חצי שעה. אחרי 3 שעות, הוא יבוא אלייך. כי מבחינתו, יש לו את האימא של אתמול, שברגע מסוים זה נגמר. הוא יבוא אלייך, והוא יבקש משהו. למזלנו, הם עוד צריכים אותנו. עכשיו, אני לא יודעת מה הוא יבקש. תתני לי, תקפיצי אותי, תחתמי לי, תעזרי לי, תפתחי לי, אני רוצה את הטלפון שלך, משהו. הוא יבקש משהו. תסתכלי עליו ותגידי לו, עם כזה פרצוף התנת של תמוי, של טמבלית. אני מופתעת שאתה מצפה ממני להיות נחמדה אחרי המילים הזבל שיצאו לך מהפה? אתה יכול לבקש ממישהו אחר שיעשה את זה עבורך. תסתובבי ותלכי. בעצם מה שאני אומרת, והרבה אנשים לא יסכימו לי פה, תראו, וזה מה שמחליף את המכות של פעם. פעם היו מכניסים לו כאלה מכות, ובחיים לא היה מתחצף אלייך יותר. נכון? נכון. פעם היו לוקחים אותו, דוחפים לו חריף בפה, ובחיים לא היה מדבר אלייך ככה יותר, נכון? נכון. אנחנו לא שם. אנחנו היום ביצירת מצב שהילד יבין. אנחנו רוצים ללמד אותו. וכדי ללמד אותו, צריך לקרות שם משהו. ולקח הרבה זמן ללמד אותם לדבר, ללמד אותם ללכת, ללמד אותם להחזיק מזלג, ללמד אותם להחזיק את העת ולכתוב. הדברים האלה לוקחים זמן. ואם אני רוצה ללמד אותו, זה משהו שעכשיו צריך להיכנס לשגרה של הבית. אתה מתחצף אליי, שלום הלכתי. אתה רואה אותי? אתה לא רואה אותי. למה אני פה? אני לא פה. אם זו הייתה חברה שלך, אם זו הייתה שכנה שלך, אם זה, לא יודעת מה זה היה, היית, מה? לא היית מנתקת קשר ברגע מסוים?
ברור.
אולי אפילו לא פותחת את הדלת, מציצה בחור ורואה שהיא לא רוצה להתמודד עם הדברים האלה עוד פעם. רק עם הילד אנחנו פוצחות בשיחה העברה. אני רוצה שאת תפסיקי לשפק, לספק לו שירותים הורים מסוימים.
אז האמת שהיה עכשיו, זה השבוע, בוקר אחד שהיה לנו איזשהו ויכוח, או ממש ממש כעס, ואני בדרך כלל לוקחת אותם בהלוך, בחזור חוזר באוטובוס, והוא התעצבן, אמר, לא רוצה לנסוע איתך, אני לא התייחסתי בכלל לדברים שהוא אמר, והוא פשוט נסע באוטובוס. אולם לא הרבה תחנות, אבל הוא נסע בוטו בזה, ואני
פציתי
את השם שלו.
ונפגשנו שם. 100%, בפעם הבאה.
לא, הייתה לך,
לא, זה בדיוק הדברים הקטנים האלה, הוא גדול, זה בדיוק הדברים הקטנים האלה שיכול לעשות לבד. נניח, אוקיי?
הוא בחר, אמנם, אבל כן.
כן, נכון, נכון. בפעם הבאה...
לא, אני אמרתי, אני לא לוקח.
בפעם הבאה, כשאת יכולה לבוא ולהגיד, לא תקשיב, אני רוצה להגיד לך, מכיוון שאתה עצמאי ואתה יכול לבוא לבד, אני מחליטה לא לריב איתך בבוקר. לא רוצה לריב איתך על הבוקר, לא באמת, זה לא נעים לי, אני לא אוהבת את זה. ואתה מאמי של ילד בסיכומו של דבר. אבל אם התעוררת הפוך, זה לא מתאים לשתנבח עליי. לכן בבוקר, יהיה מה שיהיה, ברגע שאתה מתעצבן, אני לוקחת את הקטנים ומביאה אותם, לוקחתם לגן. אוקיי, זה לא עונה, זה לא כלום, זה פשוט למנוע מאיתנו לשבת באותו אוטו ולריב. למה לנו את זה? מכיוון שאתה גדול ואתה עצמאי, קח אוטובוס. זאת אומרת, בעצם, או למשל, הוא דיבר נורא לא יפה, והיה איזשהו סוג של ריב, והלכת, ואז את קוראת לקטנים, בשמות שלהם. את קוראת להם ממש בשמות שלהם, ואת קוראת להם, אוקיי, יוסף והילל, בואו מתוקים לאכול. עכשיו, הוא שמע. יסיקו שהוא יבוא ויגיד, היי, מה, את לא מזמינה?
כן.
תעשי עם הכתפיים ככה. תגידי רגע, מצופה ממני גם להיות נחמדה, ולהגיש אוכל לילד שמנבל את פיו? ותסתובבי ותגישי לקטנים. תמזגי להם את זה, תמזגי להם את זה, שימי לבצלחת את זה. עכשיו, הוא יגיב, נכון? איך הוא יגיב לדעתך באותו רגע?
כאילו הוא יראה לי שהוא יכול להסתדר בעצמו.
מעולה. בסדר גמור, בגלל זה גם את עושה את זה. אני רוצה שהוא יבין, תראי, הוא בעצם לא רוצה להגיש לעצמו.
לא, הוא לא.
זה בדיוק העניין, הוא גם מעדיף לנסוע איתך באוטו לבית ספר. אבל, את מבינה, זה העניין, אבל, זה בדיוק ההבדל. אני לא מענישה אותו, הוא לא בעונש. אני לא מספקת שירותים למישהו שמגעיל אליי. אני לא נחמדה למישהו שמגעיל אליי, אני נחמדה למי שנחמד אליי בחזרה. זה המסר. זה המסר. אני מבינה שאתה כועס. זה בסדר, מה, אתה חושב שאני לא כועסת? אני ידועה ככסנית מדופלמת. אבל תבחר את המילים שלך ואת ההתנהגות שלך. כי זאת הצורה שגורמת לי להלב, ואתה לא תמצא את הנחמדות שאתה רוצה, בהמון מצבים. זה המסר, זה המסר, זה המסר, זה המסר. זה הגבול האדום. הגבול האדום זה משהו שאני עומדת בו. כשאליי מדברים ככה, אני לא נחמדה בחזרה. את יכולה גם להכניס אולי לתוך השיחה, זה צריכה להיות שיחה קצרה, 30 שניות, להגיד לה, תקשיב, כמו ביני לבינך, בין כל מערכת יחסים של שני אנשים, יש משהו הדדי. אני מתנהגת, אתה מתנהג, אני מתנהגת, אתה מתנהג, מחייכים אליי, אני מחייכת בחזרה, מגילים אליי, אני מנתקת קשר. עכשיו, הציפייה שלך זה שאני אהיה נחמדה אליך ואתה תהיה מגיל אליי. זה לא עובד ככה. שמע, אני אהיה נחמדה עד הרגע שאתה תפסיק להיות נחמד, ברגע שאתה מתנהג אליי, באופן שמבחינתי לא מקובל, אתה לא תזכה לנחמדות שלי ולשירותים שלי, חד וחלק. לדעתי זה מה שיש לעשות. עכשיו תראי, זה לא שהוא לא יכעס והוא לא יתרגז, הוא בתוך המלחמה וזה החופש הגדול, ואני מקווה שהמורה הזה לא ילמד אותו בשנה הבאה, אלא שיהיה שם קצת יותר סדר, אני באמת מקווה. כי חבל, זה מקלקל גם את הילד, זה ילד שיכול היה ליהנות מאוד מההליכה לבית הספר.
זה שנה שלמה שהלכה לפח.
נכון, בסדר, הלכה לפח. בוא נגיד, זה פחות מדאיג אותנו. החומר, בוא נגיד, החומר הלימודי פחות מדאיג אותנו.
לא, ממש, זה לא זה, זה יותר...
אלא, כן, כן, זה ההתנהגות, זה המסביב, זה המצב הרגשי, את צודקת. תראי. כן, כן, אני איתך.
רציתי לשאול אותך עוד שאלה לגבי המסגרת, כי הם עוד לא עושים, זאת אומרת, עדיין נשאר להם חודש, כי זה כזה זמן נקרא זמן קיץ.
אוקיי, כן.
אליי... נגיד, מה שקרה זה שהיום שלחו אותו הביתה, כי הוא התנהג בצורה כזו למורה. ואז אני שואלת מה היה, והוא, בתפיסה שלו, כאילו הוא התנהג עליי באגרסיביות, אז התנהגתי בחזרה. וכאן זה מתנגס לי, כי מצד אחד, אנחנו מלמדים על ערך של כבוד לבני אדם.
לא, 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 אז תגידי, לא, לא, תשתפי פעולה עם דבר הזה. תגידי לו, וואו, תקשיב, אני מבינה אותך. קודם כל אני מבינה אותך. אני מבינה, זה לא אומר שאני מסכימה איתך, את שמה לב. קודם כל, את אומרת לו, וואו, אני מבינה אותך, תקשיב, זה מעצבן. אתה יודע, אני שואלת עצמי, אם הייתה אפשרות להגיב אחרת, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת להגיד אותו למורה, להתרחק משם, ללכת, לדבר עם מישהו אחר, לתת לו את מה שהוא רוצה. אני באמת לא יודעת, כי לא הייתי שם. מה אתה אומר? הייתה אפשרות אולי לגמור את זה אחרת, בלי התנהגות תוקפנית מצדך? מה דעתך? לא, לא הייתה, לא הייתה. להגיד לו, אוקיי, אז אני מבינה את זה. וחבל.
אז לא היית מתייחסת לעניין הזה שהוא לדבר עליו ככה. אני כל הזמן אומרת, לא, בסוף זה לא
משנה. אבל הוא יודע, הוא יודע. הוא ברגיל שלו גם הוא יודע. ברגיל שלו הוא כזה. הוא ילד טוב.
פרינציפי. כאילו המצב הזה גורם לו לחכות מילים שהוא לא אומר בדרך.
נכון, נכון. אבל הוא יודע. לבוא ולהגיד לו, זה מילים לא מקובלות עלינו. מה, הוא לא יודע? הוא יודע. הוא עומד שם, ילד בסוף כיתה ה', מול ילד בריון אחר, הוא רוצה לשמור על כבודו, תקשיבי.
לא, מול הרב, זה העניין, מול הרב.
מול הרב, סליחה. רגע, הרב דיבר, התנהג אליי בתוקפנות, אז התנהג אליי בתוקפנות גם כן, זה מה שהוא אמר?
הוא הוציא אותו בכוח, כן.
הרב הוציא אותו בכוח, אז הוא דיבר אליו לא יפה?
כן, יש איזו מילה חדשה ככה של האחרונה מתארת שם, אמר לו...
אז מה שאת צריכה להגיד... אז תקשיבי, מה שאת צריכה להגיד זה לא אם אני מסכימה או לא מסכימה, ולא לעשות פה עכשיו שיחה חינוכית. מה שאת צריכה להגיד לו זה, תקשיב, ככה פועל עולם המבוגרים, וככה זה בכל בתי הספר בעולם, גם דתיים וגם חילוניים. ברגע שתלמיד תוקפן כלפי מורה, המורה מוציא אותו החוצה. ממי, אם אתה רוצה שלא יוציאו אותך החוצה, תצטרך להתאפק ברגעים האלה, זה מעצבן, אני יודעת. אבל...
אז הוא אומר, הוא התחיל, הוא התחיל, אמרתי לו...
אמרת, לא, אתה אומר, לא יכול להיות. כל הזמן אני איתו, אני איתו, אני איתו. להגיד לו, יש מצב, יכול להיות, אני מאמינה לך, שאתה מספר לי סיפורים, אני מאמינה לך. השאלה אם כשמישהו... לא, לא, אז את אומרת לו, השאלה אם כשמישהו מתחיל איתך, אתה תמיד אמור להחזיר. זה העניין. אתה מבין, זה הקטע, זה כמו שההורים שלנו אמרו, תמיד היו אומרים לנו, ואם יגידו לך לקפוץ מהגג, תקפוץ מהגג, את זוכרת את המשפט המטופש הזה? זה מה שאומרים. אבל אז אני לא רוצה להגיד לו את זה, כי זה מעצבן. ואז הוא אומר, הוא התחיל. תגידו לו, וואו, נו, זה נורא לא נעים, אני בטוחה שנעלבת. ממי, תקשיב, ומה שקורה, גם אם המבוגרים הם אלה שמתחילים, והמורה במקרה הזה, אפילו אם הוא לא היה צודק, וזה לא היה יפה, עדיין, כשילדים מתנהגים באופן מסוים, זה היכולת של מבוגרים להוציא אותם החוצה. ואתה תמיד צריך להחליט האם אני רוצה לענות או לא רוצה לענות, אפילו שמתחילים איתי. זה תמיד ההחלטה שלך. ההחלטה שלך זה איך אתה מחליט להגיב גם אם מישהו מתחיל איתך ומעצבן אותך. ואני, אתה יודע מה, דווקא סומכת עליך, אני יודעת שיש לך יכולת שליטה עצמית. ואם יש לך איזה דוגמה או שתיים לתת לו, תני לו. ולכן גם אם המורה לא הוגן כלפיך, ההחלטה שלך היא תמיד איך להגיב. כי תגובה הזאת, כמו שאתה הגבת, כי נעלבת, אני מבינה אותך מאוד, תראה מה שגרם לו, גרם לו להוציא אותך. אז זה המקום של לחשוב עליו. את אומרת לילד, מאמי, זה המקום לחשוב עליו. כי כל פעם שאתה תגיב באופן כזה, הוא כל הזמן יוציא אותך. זה לא בסדר, זה לא ראוי, אבא ואני נצטרך להגיב לדברים האלה גם כן. יש איזה המון השפעות. נשאלת השאלה, אם שווה לך אולי להתאפק במצבים כאלה. תחשוב על זה. עכשיו, גם אם הוא יגיד, אה, מה, לא רוצה, לא רוצה, הוא כן שמע אותך והוא כן יחשוב על זה.
כן.
כן, זה המקום. אוקיי? המקום הוא כזה מין סימני שאלה, של אולי, של בוא נחשוב, של משהו כזה, את מבינה? שלא לשאר להגיד לו, אבל זה המורה, ככה לא מדברים למורים. מבינה, לא לשם אני רוצה לקחת אותו. אני כן רואה, בטח שנעלבת, זה בטח היה לא הוגן. אוקיי, אני מבינה אותך. עכשיו, זה המקום שבו אתה צריך להחליט איך אני מגיב. כי אם הגבת ככה, יוציא אותך, אבל אולי היה מקום לאיפוק, אני לא יודעת מה אתה אומר.
אז זהו, הוא מתאר לי שיטואציה שבה זה היה איפוק. הוא אומר, רציתי לעשות הרבה יותר, התאפקתי.
אז להגיד לו, אז קודם כל, כל הכבוד לך, שימי לב, תמיד תמשיכי, קודם כל, כל הכבוד לך שהתאפקת, ועדיין הגבת באופן שגרם לו ככה להתנהג. אז יכול להיות שנדרש פה משהו אפילו קצת יותר גדול ממה שעשית. אבל מאמי, אם אתה אומר שהתאפקת, וזה האיפוק שלך, אז קודם כל באמת, אני מרימה על נס את זה שהתאפקת, ולא היית יותר חוצפן וזה וזה וזה. ועדיין שווה מחשבה. אולי אפילו את ההתנהגות הזאת שלך, שהייתה מבחינתך מאופקת, אולי גם אותה אפשר למתן. אבל תחשוב על זה, אני באמת לא יודעת. חומר למחשבה. הבנת? מה עשיתי פה? זהו. אני תמיד נותנת לילד הרגשה שאני רואה אותו, אני שומעת מה הוא אומר, אני מבינה מה הוא אומר, אני מרגישה את מה שהוא הרגיש. קודם כל, תמיד, תמיד, תמיד. כי הוא ילד. ואז אני ממשיכה עם זה הלאה. מה אפשר היה לעשות? את מבינה? ואז הילד לא מרגיש שכאילו אני לא מתחשבת בו. תמיד אני רק אומרת על המורה. אז מה עם המורה? אז מה עם הזה? את מבינה? ואז זהו. אז המקום הוא מקום של לראות את הילד. זה, אני שומעת, אני רואה, אני מרגיש, אני מבינה, אוקיי? זה המילה שרים. שומעת, רואה, יודעת שזה לא נעים, ומבינה. אוקיי?
אוקיי.
וזה לוקח את הילד למקום אחר, כי קודם כל הוא מרגיש, כי הוא היה מאוד פגוע. מה שאני רוצה זה בעצם, ובאמת המורה נגיד לא היה הוגן, או גם אם המורה כן היה הוגן, אין זה שום קשר. אני רוצה בעצם לתת לילד להבין את התוצאה של מה שהוא עשה, לא מתוך זה שאני נותנת לו ומרביצה לו בראש, חינוך, 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 אוקיי? אלא מתוך זה שאני איתו, והרגע שלך אני מבינה אותו, והתאפקת, וואו, וואו, באמת, אתה יודע מה, מאמי? אני יודעת שיש לך כוחות טיפוק, ידעתי. אז בוא תראה, אולי במקרה הזה, כשזה יקרה איתו שוב, שווה גם משהו עוד יותר אפילו, התכווננות מצדך, פשוט כדי שלא יעיפו אותך הביתה, כדי שלא לא יעליבו אותך עוד יותר. זהו, זה מה שיש לעשות. אני מרגישה שאני כבר חוזרת על עצמי. אוקיי?
תודה, מיכל.
בבקשה, 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 בבקשה. כל טוב. שבת שלום.
תודה.
שבת שלום לכולם. אני לוקחת רגע אוויר, שנייה אני שותה. ואני רוצה לספר לכם על ספר אחר חדש. אני מראה אותו עכשיו למצלמה. אתם לא מאמינים, זה ספר שקוראים לו מה הם חושבים? אחלה שם. וזה ספר בלי טקסט, זה ציורים. אני אראה לכם. זה ציורים שרובם שחור לבן, חלקם גם צבעוני, אני אחפש פה משהו צבעוני, ותראו זה יופי, במקרה נפתח לי. ובעצם זה ציורים עם בועות כאלה של מחשבה. ציירו את זה דני קרמן ותומר קרמן, ובעצם זה ספר הכי הכי מתאים להיום, ברצינות. זאת מתנה לילדים, זאת מתנה למבוגרים, זה חומר לעבודה בכיתה, למטפלים שמטפלים בילדים, זה ממש כלי עבודה במסגרת, זה אפילו, ואני חושבת על זה, יש לנו חבורה של חבר'ה שנפגשים לארוחה, פעם בכמה זמן, כל פעם זה מישהו אחר, אני בפעם הבאה פותחת את זה ונסה מזה, זה כמו מין משחק כזה, דיבור ודיון. בעצם, פותחים איזושהי תמונה, וילדים וגם מבוגרים יכולים לחשוב ביחד או לחוד מה הם שמים בבועה הזאת של הדמויות. מה הדמות אומרת או מה הדמות חושבת. אפשר לצבוע את זה כמובן, כל הדברים שבשחור לבן. זה פשוט פעילות שמפעילה את המוח באופן לא שגרתי. אוקיי? ולכן, אני ממליצה לכם, תיכנסו רגע לאתר, תכתבו בגוגל מה הם חושבים. אוקיי? כי בגלל הבועות מחשבה הזאת, לא, מה הם חושבים? וזה שם הספר, מה הם חושבים? שם האתר זה... אוקיי, לאתר קוראים הספסוף, לספר כותבים what they think, כמובן שאפשר לקרוא את זה, לקנות את זה גם לדוברי כל מיני שפות אחרות, אוקיי? כי זה בעצם בלי מלל, זה מה הם חושבים, ואתם נכנסים, ויש שם למטה טלפון, אני מקריאה לכם אותו, אבל אתם תמצאו אותו גם באתר. 052-3211-217. אז יהיה מאוד מעניין לדעת מה הם חושבים. גם הילדים, גם אתם, גם חברים שלכם. ועכשיו, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. תמשיכו, תישארו איתי רק כמה דקות, ואני אשוב. לשיחה שמחכה לי, שלום.
היי מיכל.
היי גם לך.
לך,
אלן. יש לך קול כמו שלי, חושבים שאני גם כן גבר הרבה פעמים.
אני מקשיבה לך, אפילו שאני כבר סבתא.
אוי, מדהים, ברור.
תקשיבי, אחת הבנות שלי התגרשה לפני שנה, אתמול זה נגמר. בקיצור יש לה 3 בנות, 14, 11 ו-8. עכשיו ב-14, אני קצת מתרגשת.
אני איתך.
ה-14 ילדה נהדרת. גם נראה טוב, גם חברותית, מלא חברות. עכשיו, מכיתה א', היא הייתה בכיתת מקוננים, איך שהיא עברה לחטיבה, השנה למשל, היא די מבריזה מבית ספר. עכשיו, אמא שלה, כאילו הבת שלי מאוד מאוד טובה, היא לא מאלה שמענישות, אבל אמא שלה יוצאת קודם לעבודה, והיא די מבריזה. עכשיו, האמצעית 11 וה8, אין בעיה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה השפיע או לא, מה יכולה לעשות, כי האמא מאוד מאוד עדינה, לא מאלה שמענישות, לא מאלה שצועקות, מה יכולה לעשות? היא אפילו לא יודעת שאני מתקשרת, אני גם לא אגיד לה.
תראי, מישהו צריך להיות, קודם כל אם את 14 בגיל ההתבגרות, אני לא יודעת משהו שעובר עליה, עכשיו גם קיץ, כבר אין לה מסגרת, אלא אם כן היא הולכת לעבוד קצת כדי להרוויח.
לא, 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 נראה לי שהיא תלך, כי היא תהיה מהחיות שלה.
היא שומרת, היא תהיה איתם.
היא נשארת איתם, כן, די הרבה, כן, גם שהיא כל המלחמות.
אבל את אומרת שהשנה היא לא כל כך הלכה ללימודים, ובשנה הבאה אנחנו...
בדיוק, בדיוק.
היא סיימה חטא עכשיו?
רגע, חטא.
אני חושבת שכן.
היא עולה ליוד.
היא עולה ליוד כבר? וואו. מה, היא סיימה חטיבה? היא עולה לתיכון? טוב, לא נורא, אין דבר.
היא איזה חטיבה.
היא בחטיבה, כן.
כן, כן, היא ילדה מאוד טובה, והיא לא חוצפנית.
תראי, תראי, כאשר יגיעו לימודים, מה שהיא צריכה לדעת, זה שזה לא מתאפשר לה. עכשיו, אני רוצה רגע לדבר איתכם, באמת קצת על הנושא הזה של פיקוח הורי. ברגע שיהיה הראשון בספטמבר, יומיים, שלושה קודם, אמא שלה צריכה לקחת אותה ובעדינות להגיד לה, תקשיבי, שנה שעברה הברזת המון מהלימודים, השנה זה לא יקרה, זה לא יקרה כי אני מפקחת על זה. אני דאגתי, מכיוון שאני יוצאת מוקדם, אני דאגתי ש... ולצערי, לצערי, 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 אני לא יכולה לסמוך עלייך שאת תלכי, כי הקטנות הולכות את כנראה נשארת בעמיתה, אני פשוט דאגתי לזה, שיהיה פה מישהו שיוודא שאת יוצאת ויביא אותך לבית ספר. וזה מה שצריכה לעשות.
מה לעשות עוד פעם, תחזרי, לא
שמעתי
טוב.
יהיה בבית...
שמישהו
לא, אבל אני צריכה גם להגיד לה, מכיוון שאני מפחדת ואני לא יכולה לסמוך עלייך, זה מילה קשה להגיד לילדה.
נכון.
מכיוון שבש... זה מילה קשה.
כי האמת היא שכן אפשר לסמוך עליו, היא מאוד חברותית.
אז רק בנושא הזה, אני, אז בלי להגיד את המילה הזאת, אני ממש מרגישה שעלול להיות מצב, ואני מפחדת שאת לא תלכי לבית הספר. וגם אם את תגיד לי, אני כן, אני כן, אני מפחדת לסמוך על המילה הזאת, כי בשנה שעברה היה לי איתך ניסיון. את יודעת, יש משפט באנגלית שאומר, you fooled me once, silly you. You fooled me, silly me, silly you. You fooled me twice, silly me. אני אגיד לך את זה רגע בעניין הזה. עשית מעשה טיפשי, פעם אחת, בסדר, את טיפשונת. עשית לי מעשה טיפשי, פעם אחת, את הטיפשונת. עשית לי מעשה טיפשי, פעם שנייה, אני הטיפשה. הבנת את הקטע?
פעם שנייה מה?
בפעם השנייה את עשית לי את אותו מעשה, אז מי שטיפש פה זה אני, ולא את.
כן, אבל מה היא יכולה לעשות? להניש אותה, היא לא מעניין.
לא, לא, לא. היא צריכה לוודא שיהיה שם מישהו בשבע ורבע בבוקר.
לוודא שהיא הולכת.
כן.
האמת היא שהבית ספר הוא ממש לידי, אני יכולה ללכת לבית ספר לבדוק.
לא, זה לא ללכת לבית ספר לבדוק, זה להגיע אליה הביתה, ולהגיד לה, צי, קומי, צי, תתלבשי, אני רוצה לראות אותך נכנסת בשער. זה מה שצריך להיות. כי היא נשארת בבית.
כן.
אפשר. תראי,
ילדה מאוד, מאוד חכמה, אני אתן לך סתם דוגמה לצחוק, בכיתה ד' הייתה מורה מחליפה, והיא אמרה לה לשמור על הילדים. היא יצאה חוצה לדבר, מה היא עשתה? היא הלכה למנהל, היא אומרת לו, תגיד, אני צריכה לשמור על 30 בנדיטים?
אוי, מהממת.
כן, והיא הרביעה את המורה.
עכשיו, לכן הילדה הזאת היא סופר חכמה.
נכון,
והיא
נכון.
גם מדהימה ומתוקה ונהדרת.
נכון.
והיא חזק בגיל ההתבגרות. נכון. ויש הרבה דברים שמעניינים אותה הרבה יותר מאשר הלימודים, במיוחד אחרי השנה הקשה שהיא עברה.
היא לא כאלה שהם בנים ו...
אוקיי, אבל... קודם כל, אני אומרת חודשיים לא לדבר על זה. יש חודשיים, יש חופש
כן,
גדול,
נכון.
בוא ניתן לנוח, לא להתחיל לחפור לילדה, ילדה טובה, אין איתה בעיות, שומרת על האחיות,
לא.
באמת,
נכון.
לא. עברה את הגירושים של ההורים, גם את המלחמה, שמה תוכה, ועוד בגיל ההתבגרות. אבל, יומיים שלושה, לפני הראשון בספטמבר, אמא שלה באה ואומרת לה, תראי, אני מפחדת ואני משתפת אותך. את השנה שעברה את סיימת, עם מהדרויות מאוד גדולות, ועם אי הליכה לבית הספר, זה מלחיץ אותי מאוד. אני נותנת לך צ'אנס, ואני אבדוק יום יום אם הגעת לבית הספר. אני גם, אני אשלח את סבתא אולי להיכנס למזכירות, אני אתקשר, כן. אני אתקשר למורה, שהאמא תחליט איך היא עושה את זה. אני אתקשר למורה, אני רוצה לוודא שיום יום את מגיעה בזמן, כי אם לא, אנחנו נצטרך לעשות פה הערכות אחרת במשפחה, ונצטרך לדאוג לזה שיהיה מישהו שיביא אותך לבית ספר כל בוקר. אבל, עם הלב שלי, אני מתחילה עם זה שאני סומכת עלייך, כי אני מכירה אותך.
לא, באמת, ילדה אחראית.
אז זהו, אז זה מה שצריך להיות. אז להתחיל ככה, אז להתחיל...
מתחברת, אז היא עוזרת.
אז אני עוצרת אותך. אז להתחיל בנועם, להתחיל יפה, להתחיל מלהודיע לה בראש, להתחיל מלתת לה הזדמנות להוכיח את עצמה כמישהי שאני יכולה לסמוך עליה, ואז היא מתברר שאני לא. הבנת? אז אני צריכה לפעול.
אמא שלה באמת מדברת מאוד בנועם, אין מה להגיד.
אז זהו. אז, ואז צריך לפעול. אני לא יכולה לגרום לילדה לקום וללכת, ואני גם לא יכולה לגרום לילדה לא לשקר אותי. אני
לא,
כן, אני
לא
כן,
בבית,
אני כן יכולה לייצר מציאות שאני מוודא בה שתביא את הילדה הזו לבית הספר. זאת, אוקיי. זאת העבודה. טוב, זאת העירת.
אני חושב שזה יעזור.
בהצלחה, בהצלחה.
ה-11-8 זה...
אני גם.
בסדר.
יופי, יופי. עושה עבודה טובה הבת שלך.
כן, מאוד, okay. באמת.
כל טוב יקירתי, שבת שלום.
תודה רבה, ושבת שלום, עזרתי מאוד, תודה.
בבקשה, ביי ביי. ולשיחה הבאה, שלום.
שלום מיכל.
שלום.
מדברת ורד, דיברנו לפני שבועיים בנושא הקעקוע, שהבן שלי בן 17 רצה לעשות.
כן, הוא רצה קעקוע נורא על כל היד, ואת לא רצית, ואת זה, ואת... וואו, נו מה המצב?
נכון, אז המצב הוא שעשינו איתו את השיחה, אני ואבא שלו,
תגידי לי רגע בראשי פרקים, כי אולי יש כאלה שלא שמעו, מה אמרתם לו?
אמרנו לו שאנחנו מבקשים, לא שהוא יוותר על זה, שהוא ידחה את זה עד אחרי הצבא, ושזה יהיה לנו מאוד מאתגר בלשון המתה אם הוא כן נבחר לעשות את זה, אבל אנחנו בכל מקרה תמיד נאהב אותו, ופשוט אנחנו ממש ביקשנו ממנו, והייתה שיחה לא קלה,
והוא לא אמר לך, אני זוכרת שהוא אומר לך, אתם לא אוהבים אותי, את לא מתחשבת בי, ואני אמרתי לך מה לעשות בקשר לזה.
נכון, אמרת לי, וזה מאוד עזר לי, אני התאמנתי על זה לפני זה.
מעולה, את נהדרת.
באתי ממקום אחר, בגלל שהנקודת תורפה הזאת טופלה כבר.
יפה.
ובכל זאת השיחה לא היה קל, כאילו באמצע השיחה הוא רצה לפרוש, אחרי זה הוא המשיך עד הסוף, אמרנו, תכבד אותנו, זה.
כן.
ובסוף, בסוף, בסוף כל הדבר הזה, הוא אמר, טוב, אם אני לא עושה קעקוע, אני רוצה לעשות רישיון על קטנוע.
ומבחינתכם זה יארג ובא לי עבור?
אפשר לומר.
אוקיי.
אני הייתי באלם, אבא שלו כאילו ישר אמר לו, תשמע, זה יותר גרוע מקעקוע. עכשיו, מה אני רוצה לשאול בעצם?
כן.
השיחה נגמרה בזה, דרך אגב באותו יום אחרי שעשיתי את השיחה הרשיתי לעצמי להוריד את הקעקוע הזמני הזה שעשיתי לי
כן,
על היד
כן, שהוא אמרת לך תוריד את הדבר המאוחר הזה נכון, כן,
נכון
כן.
שזה היה הרגשה ממש טובה לנקות את זה מהגוף ובעצם כאילו והוא מקבל מאיתנו את האוטו המון את המכוניות של כל אחד מאיתנו ו...
הוא כבר נוהג?
כן, הוא נוהג
אוקיי.
עכשיו כאילו זה נשאר ככה, ואני כאילו בסדר עם זה שזה נשאר ככה, אני שואל את עצמי, אם זה לא סוג של דחיינות, אם מנקות...
זה כן, זה כן. אז תקשיב, ורד, זה כן סוג של...
כאילו, כי בעצם לא נסגר שום דבר.
נכון, לא צריך.
והתקשרתי היום לאבא שלו, שאלתי אותו, תגיד, מה אתה הבנת מהשיחה, מה נסגר כאילו? אז הוא אומר, אז בי עכשיו זה no news is good news, הוא נוסע לילת, תני לו למצוא, אל תדברי, אל תעלית.
ורד הוא צודק. ורד הוא צודק. תראי, ברגע שהילד אומר, אם זה היה הבן שלי, והוא היה אומר לי, טוב, בסדר, אז במקום זה אני רוצה לעשות רישיון לאופנוע, אני באותו רגע הייתי מתפוצצת מצחוק, והייתי אומרת לו, תקפוץ לי, בחיי אלוהים. הייתי אומרת לו, סליחה, בעליך ננו נהדר, מבחינתי זה יותר גרוע מזה. בעליך ננו, אופה, באותנטיות, בלי לחץ בכלל. אוקיי? זאת אומרת, או שאני הייתי אומרת לו, בסדר, אז אתה רוצה. עכשיו, תראי, המסר הוא עבר, גם כי בעליך אמר לו, הוא לא אמר לו כן, אבל הוא לא אמר לו לא, הוא גם לא אמר לו כן, גם כי הוא אמר לו, זה יותר גרוע מקעקוע, זאת אומרת, הוא בפירוש נתן את עמדתו בעניין הזה, גם כי זה לא קורה מכלום. אני אומרת לך, no news, good news, למרות הוא זרק את זה, אם הוא לא בא והוא לא אומר, אני רוצה להתחיל, תממנו לי בבקשה, תזווי. אם אין סיפור, אז אין סיפור. תניחי לזה. עכשיו, אני רוצה אבל להגיד לך משהו.
כן.
למרות שהוא מתוק והוא זה, יש פה כמה דברים שאני לא אוהבת, ורד. גם זה שהוא בן 17 והוא זורק לך, את לא אוהבת אותי ואת אף פעם לא מתחשבת בי, זה באמת משהו מאוד תינוקי וילדותי להגיד. וגם
הוא לא אמר, את אף פעם לא מתחשבת בי, ליתר דיוק, הוא אמר, לא אכפת לך מה שאני רוצה.
זה גם כן, זה גם כן קצת כזה, את מבינה? זה לא חשוב, אין דבר. זה כאילו, לא אכפת לך.
מניפולטיבי.
כן, בדיוק. זה לא משפט שאומר ילד בן 17 כשהוא רב עם הרב, לא אכפת לך מה שאני רוצה. את מבינה? זה ילד קטן שאומר, את אף פעם לא קונה לי שום דבר. אחרי שקניתי לו וכל החדר שלו זה מגרש משחקים. ועכשיו גם לא רק זה, הוא עושה לכם עם אז. הוא עושה לכם תנאים. טוב, כן. אני מוכן להתחשב בכם, דבר על זה אחרי צבא, אז אני רוצה נרשיון, הוא רוצה תנאים. אז אני אומרת לך, ורד, תניחי, זה לא סגור, זה לא סגור. עד הרגע שהוא יבוא והוא יפתח את זה, את לא צריכה לפתוח את זה. הוא יבוא, זה מה שאני חושבת, למה לי להתחיל לדון, לא סגור, כן סגור, שטויות. החיים מתנהלים, עד הרגע המסוים, הוא הבין אולי שהוא לא יקבל את זה, בגלל האותנטיות של בעלך, והוא הניח לזה אולי.
הגרוש שלי, כן.
הגרוש? יפה, כן. עשיתם את זה ביחד, יפה, כן. תושה, באמת, יפה, יפה. ואז הוא, את המסר הוא קיבל, אז יכול להיות שהוא הניח לזה, אוף, אוף, אוף כזה, והוא הניח לזה. אולי גם הוא חיפש קצת משהו לצאת, איזה סולם לרדת מהעץ, אני לא יודעת. ועכשיו, אולי, ועכשיו אם הוא יבוא והוא יבקש רישיון, תגידו לו על גופתי המתה.
תודה, תודה.
בהצלחה, שבת שלום.
ממש ביי, תודה. ביי.
וורד, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שני דברים.
כן.
יום אחד, אולי אחרי הצבא הוא יעשה קעקוע, ויום אחד, אולי אחרי הצבא, אולי לפני הצבא, הוא יעשה גם רישיון לקטנוע, כי יש לו כסף, כי הוא עצמאי. בסוף, וורד, אל תגידי להם שאמרתי להם, בסוף הם עושים מה שהם רוצים. אם עדיין הוא ירצה את זה, יכול להיות שהוא בסוף יעשה את זה, הוא כבר לא צריך אותך, הוא גדול, הוא בגיר. ואז לדעת לבלוע את הגועל נפש הזה, כן, כן, ולאהוב את הילד למרות ולהתפלל שהכל יהיה בסדר.
בסדר, אהבתי מאוד את המשפט שאמרת בשיחה הקודמת עם הסיליוס, אילימי.
כן, כן, יאללה, בהצלחה.
תודה,
כל טוב. אני אגיד את זה עוד פעם, עוד פעם. You fooled me, silly you. You fooled me twice, silly me. ונבוא לשיחה האחרונה. שלום.
שלום לך.
וברכה.
מקשיבה באדיקות.
תודה. תודה, תודה.
כן, אוקיי. אני מלווה משפחה שדוברת רוסית, אני מלווה את הילד, הילד שלהם עולה לכיתה ו'.
את מלווה אותו במה, סליחה?
אני מדי פעם עוזרת לו בלימודים, ואם יש להם היה קושי, הלכתי גם ליועצת, כיוון שהוא טוען שבבית הספר לא טוב, הוא תמיד מעולה. לא טוב לו בבית הספר, אין לו חברים, כנראה אומרים לו שהוא רוסי, ואמרתי לו, תגיד להם, איזה יופי, אני יודע גם רוסי, גם מגלית, וגם זה, אז לא יהיה מה להגיד.
ובפעם הבאה, אם הוא יגיד, תגידי להם, אני רוסי, מה זה מפריע לך? כי לי ממש לא, מבחינתי זה רק יתרון. זה גם עוד משפט שאפשר להגיד.
ילד יפה כן. תואר, שפשוט אי אפשר להוריד את העיניים ממנו, אז יכול להיות שנכנסת גם הקנאה.
ברור, זה לא יכול להיות, זה ברור שנכנסת הקנאה. כן.
מה קרה היום? הילד הזה הוא בן יחיד שלהם, בבת עיניהם של ההורים האלה, הם חרדים לו מאוד, התקשרו אליי, צביעה, הוא רוצה לעבור, לעלות לכיתה ו' בבית ספר אחר, מה דעתך? אני אמרתי דעתי, גם אני אשת חינוך, אמרתי דעתי ואני רוצה לשמוע גם את דעתך.
תשמעי, תקשיבי. אז אני רוצה להגיד לך, החלטה כזאת, או לשים אותי או לשים כל אחד אחר, במקום של האם הילד המסוים הזה, כדאי או לא כדאי לו למערכת, כדאי או לא כדאי, שהוא יעבור כיתה, שהוא יעבור בית ספר, האם זה נכון או לא נכון עבור הילד שהוא יעבור בית ספר, זה בטח לא תשובה שאפשר לתת כשלא מכירים את הילד, את הוריו, את הטמפרמנט שלו, את החיים, את כל... איך אפשר להגיד? דבר אחד אני יודעת, אני לא יכולה לתת כאן תשובה צביעה, אין סיכוי שאני אגיד לך אם כדאי או לא כדאי, אין סיכוי, לא יכולה, אני חייבת להכיר את הילד.
הוא נכנס לחדר, הם פוחדים שיוצא חלילה משהו לעצמו, הוא נכנס לחדר, פרק את הדלת, זה הכל הבוקר,
הוא טרק את הדלת כי למה?
כיוון שהם מתייעצים, הם לא בטוחים שכדאי להעביר אותו בית ספר.
אוקיי, אז מה שיש לנו פה זה ילד שכועס על הוריו, שהוא כנראה הוא מפונק ברמות היסטריות.
אמת.
שכנראה הוא רגילים שהם עושו, עושה כל מה שהם רוצים. אז אם הם חרדים שהוא יקפוץ למרפסת, שיעבירו אותו בית ספר.
את חושבת שכדאי?
לא, אני לא חושבת שכדאי. לא צביעה.
אני אגיד לך מה אני אמרתי.
לא, צביעה, אני עוצרת אותך. אני עוצרת אותך, יקירה. אני חייבת שתביני שזה בא לפתחי, איפה זה שם אותי, כמי שיכולה להדריך ולייעץ. העניין הוא תמיד תלוי מלא מרכיבים שבתוך התמונה. זה לא, זה לא, האם אני הולכת ברחוב, ראיתי סוכריה, להרים אותה או לא להרים אותה? רגע, יש עליה קקי, אין עליה קקי, מישהו דרך עליה קודם, לא דרך עליה קודם. את יודעת מי שם אותם? יש לך עודף משקל, אין לך עודף משקל, יש לך שיניים, אין לך שיניים. אין, זה לא דבר שיש לו, נכון או לא, כן או לא. זה לא נימוסים והליכות.
נכון, אבל להעביר אותו בית ספר, מי מבטיח לו ששם יהיה לו טוב חברתי?
נכון, מי מבטיח לו?
מבטיח לו.
אבל אם ההורים באים ואומרים לי, אם אני לא ארשום אותו לבית ספר אחר, הוא יקפוץ מהמרפסת, אני אגיד לו, תרשמו אותו.
אני מבינה. אני כבר חשבתי שהוא לא ילך כנראה לפסיכולוג. להתייעץ.
לא, הוא לא צריך פסיכולוג, ההורים שלו צריכים הדרכת הורים. ההורים שלו הורסים אותו, בחייך. זה ההורים, זה בכלל לא הילד. ילד גדל בתוך תנאים שהם תנאי הבית והמשפחה שלו. ומתוך זה הוא מגבש התנהגויות. התנהגות, אנחנו לא נולדים מתנהגים, אנחנו נולדים עם טמפרמנט. אבל התנהגות זה משהו נרכש, והוא נרכש אל מול האנשים שעומדים מולי. לכן ילדים מתנהגים אחרת מול אמא ומתנהגים אחרת לאבא. לכן הוא מתנהג אחרת איתך ומתנהג אחרת עם אמא שלו. לכן הוא מתנהג אחרת עם כל אחת מהמורות שיש לו. שונה. כי עוד זו אוהבת, זו לא אוהבת, זאת אוהבת אותו, זאת לא אוהבת, זו קשובה אליו, זאת לא קשובה אליו. זאת היא אומרת שהוא מהמם והוא נפלא, אז בגלל זה הוא נחמד אליה. השנייה לא. זאת אומרת, התנהגות זה משהו נרכש. וכשיש לנו בילדים ברגיל, שלא מקבלים מה שההורים שלהם נותנים, וזה מתחיל בגיל שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לא מקבלים את השוקולד שהם רוצים, לא מקבלים את הצעצוע שהם רוצים, לא מקבלים את הבגד שהם רוצים, לא לוקחים אותם על הידיים למרות שהם ביקשו, כי כואב לי הגב, לא קיבלו שלושה כינוחים, כי אני לא רוצה שילד יעלה במשקל, זה קורה כל הזמן. וברגע שהילד לא למד להפנים, להבליג, לקבל את הסירוב של הוריו, ואם הוא הולך והוא אומר, אוף, איזה רעים אתם. אבל אז אפשר
כן, לשבת. כן, אבל גם הם מתלבטים, הם לא יודעים מה לעשות.
לא, אבל אז אפשר לשבת. אם הם לא יודעים מה לעשות, הם צריכים ללכת לייעוץ, להשקיע בזה שעה, שמישהו יכיר את הילד, יכיר אותם, לנחש מה תהיה התגובה, מה יקרה, מה קורה. אולי הילד עולה לבב, הילד כבר הוא כבר בן 11.
כן, התחיל גיל ההתבגרות.
הוא כבר מתחיל גם, אז גיל ההתבגרות שלו זה הוא קופץ ממקום למקום, והוא לא מבוסד גם רגשית. אז יכול להיות שבאותו רגע, בום, יכול להיות שמחר זה יעבור לו בכלל.
נכון. אני אמרתי, אל תתפקו לו בדלת.
כל הבהלה הזאת של ההורים היא גם לא פרופורציונלית. אני חושבת שההורים האלה צריכים ללכת לאיש, לאשת מקצוע, הילד לא צריך פסיכולוג. הפסיכולוג של הילד הזה זה ההורים שלו. והוא מתנהג אל מול ההורים שלו. וגם הוא מתנהג אחרת בבית ספר, זה כבר סיפור אחר, אוקיי?
אני הייתי אצל היועצת לפני שנתיים.
אוקיי.
וסיפרתי לה שהוא קר וקר וקר וקר. יש לו את הקטעים שלו שגם הוא מתגרה בילדים, אמרה לי היועצת.
ברור.
יש לו בעקב, גם הוא מתגרה בילדים. והקנאה, מה לעשות? אלוהים חנן אותו בכל כך הרבה תכונות טובות. מה שאני אומרת רק, בואי תקשיבי לי, מה שאני אמרתי מבחינה
כן.
פדגוגית, כיתה ו' היא כיתה מאוד משמעותית, כי כשהולכים לחטיבת ביניים, תעודה של ו' מאוד קובעת. עכשיו הוא יגיע לכיתה שמגובשת מכיתה א'.
אז מה? אבל הילד הזה חכם, עם ציונים נהדרים, נכון. הוא מסתגל לחברה, למה אני דואגת לו? אם זה מה שהוא רוצה ואין לי שום בעיה עם זה? העניין הוא אחר לגמרי, צביעה, אחר לגמרי. אני, קודם כל, אני כן מאמינה במשפט של משנה מקום, משנה מזל. כן, זה כן. בדרך כלל, זה כן. אוקיי? אבל, אם יש לי ילד, ואני אעז רגע ואני אגיד, בעייתי, לא רק בגלל הסביבה, בגללו, אם הוא יהיר, אם הוא שחצן, אם הוא לא נותן להתיק מהמחברת שלו, אם הוא תמיד, סתם אני ממציאה, אם הוא תמיד רוצה, אם הוא תמיד רוצה לקבוע ראשון, זה הילד. פלא שיש לו בעיות חברתיות? לא פלא. עכשיו, הוא יעבור עכשיו בית ספר, הוא לוקח את כל הבעיות שלו למקום החדש.
ואז הוא יבוא להורים ויגיד, רלי, מה הם עושים?
צריכים לברך, לרדת לעומק העניין. לכן, לכן, לא, לא, לא. לכן צריך להיות פה משהו הרבה יותר עמוק, תהליכי, מתמשך. זאת לא החלטה שמקבלים אותו. הוא רוצה, יאללה, טוב. הוא צריך לחשוב, לברר למה הוא רוצה, איפה הקשיים, על מה הם יושבים, האם אנחנו יכולים לטפל בקשיים האלה, אולי הקשיים האלה.
מה אני מציעה לאימא הזאת? מחכים בחרדה, הם לא יודעים אצלו לעלות 103 להקשיב לשיחה. מה אני מציעה להם?
ללכת, אני מציעה להם להיכנס לאתר שלי של מיכל דליות, ליצור שם קשר, לבקש הדרכת הורים, ביום ראשון יתקשרו אליהם, ידברו איתם, יסבירו להם איך הדרכת ההורים עובדת, ואז הם ייפגשו או בזום או בחי.
אני
אחת...
אעשה להם את זה, אני נכנסת...
לא, 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 הם צריכים לבוא מוכנים.
הם יבואו, אבל הטלפון הראשון...
בסדר, לא חשוב, אוקיי, אבל קודם כל צריכה להגיד להם שזה מה שצריך לקרוא, זה התהליך.
כן.
כי התהליך הוא... צריך להכיר את הילד, צריך להכיר את ההורים, צריך להכיר את המערכת המשפחתית מסביב, כן. כדי לתת עצה ראויה.
נכון, כי זה עוד לא מחר, עוד לא הולכים מחר.
בדיוק, בדיוק, כן.
אז אני כותבת באתר מיכל דליות.
את נכנסת לגוגל וכותבת מיכל דליות איתכם בבית, כן. את מגיעה לאתר שלי, קליק, כן. ואז יש שם צור קשר. ואפשר ליצור קשר כדי להזמין הרצאה, אפשר ליצור קשר כדי להזמין הדרכה, אפשר ליצור קשר כדי לקנות קורס, כן?
כן, עכשיו אנחנו גרים בראשון לציון, הם יוכלו למצוא...
יש, יש, סמוך הבית, בטח.
בסדר, בסדר גמור, אני מודה לך מאוד.
בבקשה, בבקשה, תודה, תודה. ואתם יודעים, רגע לפני שאני אסיימת את התוכנית היום, אני רוצה באמת להגיד, אני לוקחת את הלקח מהשיחה הזו רק למקום אחד, למקום של רגע לנשום, ולהבין שיש פה מורכבות, שום דבר הוא לא כן או לא. האם בתנאי, מה המצב, באיזה אירוע, מתי זה קורה, אוקיי? זה מה שצריך להיות, ואת זה צריך לדעת, לפני שמקבלים החלטה. היא תמיד מורכבת מהמון פרמטרים. זה גם הילד, זה גם הוריו, זה גם בית הספר, בואו נבין את הכל, ואז נוציא החלטה מושכלת. ויקיריי, תמה התוכנית להיום. אני רוצה להודות מאוד למאירה פרץ, עידות טבת, אחיעד לוק, אליעזר בן יהודה וסתיו קורנס. וכתמיד אני רוצה להודות לכם מאוד על האמון, על הקשר, על הטלפונים. תמשיכו, כמובן. תישארו פה איתנו, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו, ותסיים את יום שישי רבקלה מיכאלי. ותודה. לכם ולי יש פגישה. ביום שישי הבא, כרגיל, בין 10-12. כל טוב, שבת שלום, לכו לים, תמרחו את עצמכם בקרם הגנה, תבדקו אם אתם רוצים להיכנס למים כי יש מדוזות. תהנו, שבת שלום.